עכשיו ב-103 FM. ספורט עם יואב לימור וצבי קשרף.
תגיד לי, מה, לא התגעגעת אליי?
התגעגעתי לך, אבל הייתי חולה.
נו, בסדר, אתה נראה לי יותר בריא ממה שהיית כשהיית בריא.
טוב, בסדר, נתת לי מחמאה. לא, אני בסדר.
חזרת זהו, שיא הכושר?
כן.
הולך, רץ,
הולך, הולך. לא עושה מספיק, אבל הולך.
טוב, יש עכשיו תקופה שאתה חסין ובריא, אבל עדיין תשמור.
אני שומר. שמרתי גם קודם, אבל אכלתי אותה.
בסדר, עזוב, נו. מה אתה אומר? ראית כדורגל בלילה?
ראיתי כדורגל בלילה. תראה, כולם מתלהבים מהניצחון של ברצלונה.
למה? האמת, מי מצחוק?
הם שיחקו נגד הקבוצה ההונגרית שהיא הכי חלשה, שכל הכבוד לה שהיא עלתה, שהיא הכי חלשה. ואני רואה שבברצלונה כל הזמן דואגים שיהיה בלגן, כמו בקבוצה שלך.
עזוב, גם אם יתאמצו, הם לא יצליחו שיהיה בלגן. תקשיב, כשכתבו את המושג שכונה בגששים, לא חשבו ששכונה יכולה להיות שכונה.
לא, אבל עכשיו התחיל שם מאבק על הורדת שכר, כמו בפועל תל אביב. עכשיו, דקה אחרי המשחק, הם הוציאו הודעה שפיקה חתם על ההסכם, וזה נגד מסי, אז עכשיו כבר יש בלגן, כי מסי לא הסכים להוריד שכר.
אתה מדבר על ברצלונה, אני מדבר על הפועל. תקשיב, אתה זוכר הפעם סרט מבצע סבתא, את המשפט, אתה מתחיל הכי חזק שלך ואז מגביר, אז הפועל תל אביב זה, אתה מנהל הכי גרוע שלך, ואז מנהל את זה יותר גרוע. כאילו משהו מטורף, אין כזה דבר בעולם.
נוסעים לאמירויות להביא...
כן, ברור, בוא, שאלה יזוזו. חתיכת תרלול. טוב, יש לנו מלא אורחים היום, גם כדורגל וגם כדורסל, וכל הליגות, וגם קצת ענייני ספורט נשים בקצה. אבל בוא נתחיל עם מישהו שמזמן לא דיברנו איתו.
קדימה.
יאללה, מרקו בלבול, ערב טוב, מה העניינים?
ערב טוב יואב, ערב טוב זביקה.
הלאה,
הכל בסדר.
איך עוברים עליך הימים האלה? עכשיו יש לך זמן, ויש קורונה, אז אתה יודע, אתה יושב בבית, מה רואה כדורגל?
כמוכם, שמעתי אתכם אומרים שאתם עושים ספורט, הליכה.
לא, לא, צביקה עושה, אני חושב שספורט זה לא בריא.
אני עושה הליכות. מרקו, כמה חסר לך ללכת כל יום לאימון? חסר לך כמה משחקים, הטירוף של המשחקים? כמה זמן תחזיק מעמד ככה?
מ-1 עד 10, אז 10. חסר מאוד.
נו, אתה נוסע לקפריסין?
אני רגיל לאינטנסיביות הזאת, ללחץ הזה שעושה לי טוב.
אתה נוסע לקפריסין?
אבל זה החיים של מאמן כדורגל, אתה יודע, אני כבר 20 שנים במקצוע הזה, ואני יודע שיש גם ימים כאלה. אין, לא היה לי, לשמחתי, לא היה לי הרבה, אבל לפעמים יש. אבל גם לפעמים, אתה יודע, לנוח זה לא רע.
יש משהו על הפרק אבל? משהו גישושים, עניינים, בוא נשמע ממנו.
הקורונה לא עשתה טוב גם למאמנים שיושבים בחוץ, למרות שבישראל היו כבר שני חילופים, אבל הליגה נעצרה בישראל, כמו שאתה יודע. באירופה גם יותר משחקים בנבחרות ופחות בליגה. צריך זמן, אני מכוון לחול, מכוון לקבוצה גדולה. מקווה שיגיע.
דחית את בני סכנין?
כן.
למה?
כי תשמע, היה לי בסכנין תקופה מעולה, ויש לי שם הרבה חברים, וסיימתי בצורה מצוינת.
אבל אתה היום במקום אחר.
עשיתי שם עונות יוצאות מן הכלל טובות, הגענו פעמיים לפלייאוף העליון, וכמו שאמרתי, יש לי חברים טובים שם, אבל אני מחפש כבר אתגר אחר, להמשיך ממכבי חיפה קדימה, ללכת עוד צעד קדימה.
מה זה קדימה?
הכיוון שלי הוא להגיע לחול, אני מקווה שתגיע הצעה טובה.
קפריסין זה חול או שזה חול בקטנה? כי הליגה הישראלית, אתה יודע, לא פחות טובה מהליגה הקפריסאית. זה לא איזה קפיצה.
תראה, אני עבדתי באנגליה עם אברהם גרנט, עבדתי בסרביה, עבדתי בתאילנד, חוויתי את חול.
לא, אבל על קפריסין מה אתה יודע?
חוויות אדירות.
אם אתה מדבר על קפריסין, אז אתה בדקת ודיברת, הרבה מאמנים ישראלים היו בזה. מה קפריסין היא יותר גבוהה מישראל, יותר טובה מישראל, הניהול יותר טוב, הרמה יותר טובה, יש יותר מקצוענות?
לא אמרתי שהיא יותר טובה, אבל יש שם כדורגל טוב, יש שם קבוצה כמו הפועל נקופיה, שכמעט בשנים האחרונות הייתה לפחות פעמיים או שלוש בצ'מפיון ליג.
כן.
היום אצילי ובן סער משחקים שם.
והיא בינתיים מחפשת להחליף מאמן.
והלוואי ואני אגיע לשם.
כן, בא לך?
כן.
הם עכשיו מחפשים מאמן.
תסדר לי צביקה.
הוא לא יכול.
לא, אני יותר יוון.
הוא לא יכול.
אני יותר יוון, לא קפריסין. קפריסין.
יוון אני אנשק אותך.
בכדורסל...
אסור לך קורונה. בכדורסל
קפריסין חלשה.
כן, נכון.
ביוון היה פעם כדורסל גדול. עכשיו קצת פחות טוב, אבל גם אני הייתי מוכן לחזור ליוון.
טוב, תגיד, אתה עוקב, אני מניח, מה שקורה פה אצלנו. אתה יודע, כל הטרלול קורונה, וכן מתאמנים ולא מתאמנים, חזרו להתאמן, תכף ליגת העל גם נקווה חוזרת. איך נראות לך הקבוצות בינתיים?
תראה, מהמחזורים הראשונים היה קשה מאוד להתרשם, כי פה היה חסר שחקנים, ושם היה חסר שחקנים, והדגלים לא היו מושלמים. מכבי תל אביב נדמה לי שרק עכשיו סיימה להביא את הדברים שלה. קשה יהיה לדעת, אבל לפי מה שראינו בשנים האחרונות, ומה שראינו בשנה שעברה, מכבי חיפה ומכבי תל אביב, ובאר שבע ובאר ירושלים, קבוצות חזקות עם דגלים טובים, דגלים איכותיים, זה שהקהל צמא ורוצה מאוד לחזור, זה אומר שיש לנו ליגה מעניינת, ואני גם מאמין שתהיה ליגה מעניינת.
מכבי חיפה כבר יש לה 5 פור על מכבי תל אביב. 5 נקודות פור על מכבי תל אביב.
כן, 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 זה משמעותי מאוד, והמשחק הבא שלהם זה ביניהם, שזה יכול לצמוח ל8 נקודות, וזה משמעותי מאוד, כן, חד משמעית.
כן, אם כי מכבי, אתה יודע, יש להם עוד את אירופה, לדעתי, מחר, כאילו, לא היה, זה יהיה חמי, אבל זה, אתה יודע, ניסתם, יחזיר אותם לעניינים,
לא, אבל מכבי חיפה עשו נכון, ונסו למחנה אימון בסרביה, ועשו נכון בעניין הזה, ינקלה שחר צדק, לא הלך לליגת השש של שש, או כל השטויות האלה, לקח את הקבוצה, נסו למחנה אימון טוב, זה עשו דבר נכון.
אתה מחזיק בבטן נגדם, מרקו?
אתה מכיר אותי קצת כמה שנים, לא? אני לא כזה.
לא יודע, אני רוצה לדעת שלא השתנה את
זה. זה מועדון ש... אתה יודע, אני גדלתי שם 100 ילדים ונוער, ויש לי 8 אליפויות, ו5 גביעים, ועשיתי שם קריירה מדהימה.
כמה?
ואימנתי שם בשתי קדנציות.
אני חייב, אני דוגל...
רק מאחל להם שיצליחו. מכבי חיפה עשתה לי מעבר לתארים שלקחתי. קיבלתי שם ערכים מאוד טובים לחיים שעוזרים לי המון. יש לי המון 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 כבוד והערכה ואהבה למועדון הזה.
אני בשנים האחרונות דוגל, גם כשאני משדר בטלוויזיה, בזה שצריך להגיד את שבחו של אדם בפניו. באופן מוחלט, בפניו, באוזניו, מרקו הוא אחד האנשים הכי נחמדים, הכי אדיבים, הכי בני אדם בכדורגל הישראלי, גם באחד על אחד, וגם לפחות ממה שנראה מבחוץ.
נסכים איתך. אני לפני כמה שנים, אני כבר לא יודע כמה שנים לא ספרתי, הייתי בנופש בטורקיה עם המשפחה, ומרקו היה עם המשפחה שלו ועם אייל ברקוביץ', ובילינו איזה שבוע שם באיזה מחנה, איזשהו נופש בטורקיה.
רגע, הליכות טובות לך לזיכרון, אתה יודע,
אני שכחתי.
אני אמרתי מרקו, ספורט זה לא בריא.
נכון, איננו מאוד שם.
תגיד רגע, אתה רואה את כל ענייני ירדן שואה? מישהו שאתה מכיר בוודאי יותר טוב מאיתנו, וכל המעבר שם לביתה, יש סיכוי לצאת מה לצמוח דשא מהדבר הזה פעם?
תשמע, קודם כל הוא שחקן צעיר, הוא רק בן 20. אני קודם כל מאוד מאוד מקווה שכן, שהוא יצליח, הוא באמת קיבל מתנה, הוא סופר מוכשר, הוא יודע גם להפקיע גולים.
כן, הוא קיבל מתנה, אבל גם במעבר שאתה הבאת אותו למכבי חיפה, והוא בעט בקודלי אפשרי שם.
צריך סבלנות בכדורגל, אתה יודע, שון וייסמן פרץ רק בגיל 23, שאף אחד לא האמין בו, וכשאני הגעתי הוא היה בדרך החוץ מהמועדון.
שמע, מרקו ואופי, הילד הזה לא הלך לעשות צבא, שזו טעות גדולה במדינת ישראל, לא בגלל שזה ידפוק אותו בחיים.
הוא היה בנוער במכבי תל אביב, הוא היה בנוער בפועל תל אביב.
אתה יודע, לעשות צבא בשביל המסגרת, בשביל עמידת מחויבות, אתה רואה מישהו, ואני יודע מחברים ששיחקו אותו, אמרו לו, אתה לא צריך בגלל זה בנבחרת, הוא כאילו זלזל בהכל.
אבל מרקו זה לא זה, השאלה היא...
הוא יצטרך לשנות כמה דברים,
השאלה היא...
הוא צריך לעבוד קשה, אבל הוא כן, אם אתה שואל אותי, הוא כן יכול להצליח.
השאלה היא, אם זה שעכשיו, אחרי שכבר החליפו מאמן, וחלק גדול מזה שאתה לא ממשיך, זה בגלל העניין שלו, אני צידדתי בך, אחרים לא צידדו בך, כי אני גם עם נקודת מבט של מאמן, ועכשיו מכבי חיפה, למרות שהשקיעו בה, שחררו אותו. השאלה אם זה לא מראה שהדרך שלך הייתה נכונה.
אתה שואל אם הדרך שלי הייתה נכונה?
כן, הדרך שלך איתו.
אני חושב שאני תמיד מתנהל, ורק דבר אחד מנהל אותי, ואתה היית מאמן כדורסל גדול. הדברים, העניין המקצועי, זה מה שמוביל אותי. אני נותן למי שמגיע לשחק, וניקי, שהוא החלוץ הטוב ביותר בליגה, מלך השערים של הליגה, וצ'רי שהוא זר לדעתי הטוב ביותר שהגיע למכבי חיפה ב10 שנים האחרונות, תפסו לו את המקום.
הבעיה אבל אם
ירדן... לא היה לו מקום בהרכב.
אבל הבעיה אם ירדן שואה שחוץ מלא לשחק בהרכב, לא היה, לא רוצה להגיד לא היה יום. כל פעם היו דברים אחרים מחוץ למגרש.
אחת הסיבות שהוא הלך, אחת הסיבות שהוא הלך לדעתי, זה שהוא לא מסוגל לשבת על הספסל, הוא רוצה לשחק.
נו, אבל...
הגיע מבני יהודה.
אז מה, אז יוציאו את אלירן עטר עכשיו מההרכב? יוציאו עכשיו את אסלבנק מהרכב, יוציאו עכשיו את אלירן עטר מהרכב, גם שם הוא יצטרך לעבוד.
הם הולכים לשחק, אבל אני מאמין שהוא יקבל את הדקות.
הוא יצטרך לעבוד בשביל לקבל את הדקות, כדי שהמאמן ייתן לו את הדקות, כי יש לו אנשים אחרים על הספסל.
אני מאוד מאמין שביתר הביא אותו כדי לשחק, ייתנו לו את הצ'אנס. אני במכבי חיפה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, הוא פתח את העונה בארבעה משחקים בליגה, ועוד שניים באירופה, והוא לא לקח את הצ'אנס, אבל בביתר ירושלים, הוא יעבוד, עוד הפעם, אם הוא יעבוד קשה, הוא יכול לקח את הצ'אנס.
אני לא יודע, לי
הוא קצת... זה תלוי רק בו, לא בי ולא בכם.
לי מרקו, זה קצת מזכיר האופי שלו וההתנהלות שלו, בקטנה, בישראליות, במקום אחר, אבל את מריו בלוטלי, אתה יודע, מישהו עם כישרון ענק, שבא כל פעם ומצליח לעשות לעצמו נזק, כשאתה מסתכל, אתה אומר, למה, למה, זה כל כך מבאס.
אני מקווה שמישהו יכניס לו לראש את העניין הזה.
כן, אבל עוד פעם זה מישהו שאבא שלו מנהל אותו, אני לא אקח את זה למקומות אחרים, וזה כל פעם, אתה יודע, זה חוזר לאותו עניין, במקום שזה יתנהל באופן מקצועי, זה הכל אישי. ואישי, ואתה מי כמוך, צביקה, יודע, עם כל השנים שלך, אימנת טאלנטים גדולים שהצליחו לבוא את בגלי שלהם.
יואב, צביקה, צריך להיות גם אמיתי, לא פשוט לילד בן 20 להתנהל שכל הזמן מדברים עליו בתקשורת. זה לא פשוט.
אבל הוא לא היחיד, יש עוד הרבה כאלה שמצליחים.
אבל הוא הביא את עצמו כל פעם לתקשורת.
כן, אבל אני חושב שזה הלחץ הזה, הוא לא פשוט.
בוא, מנור סלומון יותר צעיר ממנו, בהרכב של הנבחרת, משחק בחוץ. מרקו, כך בכדורסל, דני אבדי, הים מדר, אנשים נמצאים במקומות האלה, מתמודדים, זה אופי, ואני חושב שזה קצת בית. קצת בית ורקע.
כשיוצאת תמונה, כשכולם בסגר, ויוצאת תמונה שלו ממסיבה באיזשהו מקום, אז בטח שהתקשורת יכתוב את זה. וכשהוא מאחר לאימון בוקר, או כל פעם יש לו כאבי בטן, כל פעם שצריך לעבוד באימון קשה, אז יש לו כאבי בטן.
לי זה הרגיש במכבי חיפה שהרבה פעמים זה יצא מכל פרופורציה, שלא בצדק. לא יצאתי לתקשורת ואמרתי את זה, אבל ככה הרגשתי.
טוב, מה עקבת אחרי ליגת האלופות אתמול? כאילו, הסתכלת על המשחקים?
לא על כולם, ראיתי את פשוט המשחק הזה ריתק אותי של מנצ'סטר יונייטד עם פריס סן ז'רמן. גם שינוי מערכים של מנצ'סטר יונייטד תוך כדי המשחק, וגם היו הרבה מצבים במשחק הזה. גול מדהים של ראשפורד. משחק היה ממש מצוין, אני חושב שדחיה... הוא זה שהביא להם את הנקודות במשחק הזה, ללא ספק.
אחרי כמה משחקים שהוא היה...
אבל מנצ'סטר יונייטד נראית כמו...
במשחק האמיתי החשוב.
יונייטד נראית כמו גרף, אתה יודע.
אני מאמין שזה גם יחזיר אותם לחיים בליגה.
כמו קרדיולוג של מישהו תוך אירוע לב. משחק אחד ככה, משחק אחד ככה, אתה לא יודע מה...
המאמן הלך לעוף.
כן, לפני יומיים, ואז הם ניצחו בליגה, וניצחו גם אתמול, ולך תדע מה יהיה עוד שבוע, הם ניהלו שם מסע ומתן עם פוצ'טינו, לא יודע מה איך זה ייגמר. מה עם נבחרת ישראל? הסתכלת על הפנדל של זהבי, וכמו כולנו,
כן, צעקת? כן, במבחן התוצאה, בסופו של דבר, כולנו נמדדים במבחן התוצאה. במבחן התוצאה לא הצלחנו להפיל לגמר, וחבל. כי אני חושב שתפסנו...
לא הגענו להפסיד לסרביה, אתה מתכוון.
מה?
לא הגענו להפסיד לסרביה.
לא הגענו לה...
להפסיד לסרביה.
כן.
אם יהיה ועדת איתור חדשה ויחליפו את רוטנשטיינר, אתה תגיש מועמדות, או שאתה תחכה שאייל יקבל את הנבחרת ותבוא לעבוד איתו?
אתה יודע, אפשר לעשות כל כך הרבה ספקולציות, מי ילך לנבחרת, מי לא ילך.
לא כל כך הרבה ספקולציות. אם אומרים על ישראלי, אז יש שלושה או ארבעה מועמדים.
כן, השאלה בפתיח הייתה אם אני התגעגעתי.
כן.
אני התגעגעתי לאינטנסיביות, ליום-יום.
ובנבחרת אין אותה.
כן, הייתי בנבחרת האולימפית עם תקופה נהדרת, ממליץ לכל אחד לעשות את הג'וב הזה, הוא ג'וב מדהים מדהים מדהים, לעבוד עם כל השחקנים הצעירים ולקדם אותם ולראות אותם היום בנבחרת ישראל.
אבל תגיד...
זה פשוט חוויה וזה מרגש אותי.
אבל כל המאמנים שהולכים לשם, שלוקחים את הנבחרת להוציא כרגע את ניר לוין, ברגע שהיה להם איזושהי הצעה מקבוצה, כולל נדמה לי אותך, היה להם הצעה.
לי היה הצעה ממכבי.
אתה וזה, ופתאום הולכים ועוזבים.
מה, אני אגיד לך, אם הייתי רואה חלון הזדמנויות לקפוץ משם לבוגרת, הייתי נשאר.
כן. אבל בארץ לא. בארץ לא נותנים לאף אחד.
כדי שהקריירה שלי תמשיך לטפס למעלה, החלטתי לעבור למכבי חיפה.
צודק לגמרי.
זה מה ששום אמר, בכל הנבחרות, המאמן האולימפי, העוזר המאמן, המאמן של הנבחרת הצעירה, הוא באופן טבעי הולך להיות המאמן הראשי, ופה בארץ לא עושים את זה.
כן, פה שולפים כל הזמן, חושבים שאיזה מישהו יבוא את הקונספטנט, אתה יודע, פעם זר, פעם מקומי, פעם מקומי,
פעם זר. פעם אלוהים, אחרי חודש
כן, יאללה, זה לא עובד אף פעם, אבל העיקר...
צריך לנסות משהו אחר.
אייל צריך להיות מאמן הנבחרת?
זה בטוח.
אייל צריך לקבל את הנבחרת? למרות שהוא לא מאמן, לא הלך בדרך ה...
ולמרות שהוא לא התנצל.
שמע, אייל...
התנצל בפני מירי רגב או בפני מיקי זוהר?
מה אתה אומר, מרקו?
ומאמן. מאוד יצירתי, מאוד אמיץ, עם הרבה מאוד ידע בכדורגל. הוא ראוי להיות מאמן נבחרת ישראל. אתה יודע, שאלת אם הוא לא אימן או כן אימן.
לא, לא שאלתי. אני... זאת אומרת, כולכם הלכו בדרך... לא, אני אמרתי, ציינתי עובדה. קלינגר הלך לאמן, יוסי אבוקסיס הלך לאמן, אתה הלכת לאמן. הוא הלך בדרך אחרת. פעמיים שהוא היה בכדורגל, הוא היה מנג'ר של הפועל תל אביב, וראשון הוא היה בעלים. הוא הלך בדרך אחרת, הוא נשאר בכדורגל, אבל בדרך אחרת.
כן, אבל זה לא אומר כלום, כי אתה יודע, יש כל כך הרבה דרכים להצלחה. יש, אני זוכר שלפני 20 שנה היה בדיון בארץ, על זה עם מאמן שלא היה שחקן יכול לאמן. ואנחנו רואים כמה מאמנים גדולים יש ביום בעולם, שלא היו שחקנים. אז גם יש שחקנים שעברו ממש מקר הדשא למאמן מקצועי על המגרש.
זאת אומרת, רגע, מרקו, אם אתה עכשיו צריך להחליט, בינו לבין אבוקסיס, אתה לוקח אותו?
אתה יודע איזה מזל שלי שאני לא מחליט.
לא, אבל בוא תחליט בשבילנו כאן.
לא, אני...
אז זהו,
אתה אומר. אני חושב שלכל אחד יש את היתרונות שלו ואת האיכויות שלו. למזלי, לא, אני צריך לקבל את ההחלטה הזאת.
טוב. יפה, מרקו. יאללה, נקווה שתקבל משהו בקפריסין. יהיה לנו סיבה לדבר איתך משם.
תודה. תודה רבה 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 לכם.
טוב.
מרקו, בהצלחה. כך סוכן טוב.
טוב, נדב צצי פר מצטרף אלינו, מה העניינים?
אהלן, שלום, ערב טוב.
נתחיל מהפועל או ממכבי?
אתה, נראה לי שאתה בדיר מעדיף מהפועל, לא?
בשביל זה אני רוצה לדחות את זה לסוף עם שער אחרי 8 כשאנחנו גורמים את התוכנית.
אז יאללה, בוא בשמונה ודקה,
יאללה, טוב, בוא נדבר קודם על מכבי, בכל זאת זה יותר חשוב, מתחילה מחר אירופה עם קרבח, שבכלל עסוקים במלחמה שלהם נגד ארמניה.
כן.
מה קורה שם?
אז זהו, זה אונס בדיוק מסיים את מסיבת העיתונאים, אבל לפני משהו כמו שעה, מכבי תל אביב, יש שם משהו קצת שהוא קצת בעייתי, שבעצם כל שחקני הנבחרת, כבר שבועיים וחצי, נדבר חמישה, שישה שחקנים, שלא מתאמנים יחד עם הקבוצה, ורק היום מצטרפים, אמורים מצטרפים.
היום הם קיבלו את התשובות כבר או עוד לא?
כן, כולם שליליים, למעט סבורית, שהוא גבולי.
לא, אבל סבורית לא היה בנבחרת, אתה מבין, השאלה פה, כמה נדבקו בנבחרת, ואני רואה שבעצם לא נדבקו, לא אלה שהלכו למכבי חיפה, ולא אלה שמכבי תל אביב, וזה חשוב.
נכון, אתה צודק, אז כולם עשו, כל השחקנים, כולל אנשי הנבחרת, ובעצם עד היום לפני חצי שעה, שבועיים וחצי, חמישה או שישה שחקנים, שנבחרת ישראל לא התאמנו ממכבי תל אביב, לא מתאמנים מהקבוצה, והיום הראשונה מצטרפים, זאת אומרת, יום לפני המשחק, הם מקבלים אותם, וזה כמעט כולם שחקני הרכב, זה שירן יני וטיבי וקנדי, כל החברה האלה, וכמובן אייל גולסה. זה מצד אחד. מצד שני, זה הפגרה הזו, המולצת, נתנה למכבי תל אביב בעצם להחלים גל של 12 שחקנים שחלו בקורונה, כולם חוזרים, כולם קשירים, זאת אומרת, מכבי תל אביב...
השאלה היא, מתוך אלה שחלו בקורונה, יש כאלה שזעברו את זה בקל, ויש כאלה נכון. מי עבר את זה קשה, כי מי שעובר קשה גם מעמד בכושר, מעמד במשקל הגוף.
ולפעמים מאוד קשה לחזור.
ומאוד קשה לחזור, וגם העומסים והמאמצים שהוא יכול לעמוד זה אחרת. השאלה כאן בתוך, אני לא, לא, לא יודע עוד שאני לא עקבתי, מי מהם עבר את זה קשה, מי מהם עבר את זה בלי סימפטומים וקל.
תראה, אני אגיד לך, מפעת חיסון רפואי, אני לא אפרן אחד, אבל אני יכול לך שבגדול, גם מרביתם עברו את זה בצורה קלה, או פעם יחסית קלה, כן? מי כמוך יודע... אתה יודע, זה לא אגון להגיד אפילו קלה, אבל בוא נגיד, לכולם היו סימפטומים. זאת אומרת, טעם ריח, חום, כאבי שרירים, כאבי רגליים, עייפות, לכמעט לכולם זה קרה. ואתה מכיר כל המחקרים שאומרים שגם שחוזרים זה מאוד מאוד קשה עדיין, אבל לכולם עשו כמובן בדיקות לב ריאה, שזה חלק מהפרוטוקול בעצם, לשחקני כדורגל לפחות, או אולי בכלל הספורטאים. וכולם עברו את זה בשלום, אז...
אני ראיתי השבוע, אמנם בכדורסל, בצסקה את מילוטינוב, שהיה חולה שבועיים, והוא בקושי רץ, איבד מהמשקל, ייקח לו לחזור 3 שבועות, 4 שבועות.
ואולי יותר משקל.
אולי יותר זמן.
פלטן.
מה?
אני הייתי את זלטן איברהימוביץ'.
כן, בסדר, זלטן.
לא, אבל זלטן לדעתי עבר, גם רונלדו לדעתי.
יש כאן שזה עובר לידם, כן, זה לא נגע בהם באמת. הם חולים, אבל אתה יודע, זה לא נוגע בהם.
אני מקווה שזה אבי, כי קראתי היום שהוא כבר
בשבוע. אני חזר לאימונים.
אז אני מקווה שגם אצלו זה עבר הכי קל שרק אפשר.
כן, אבל
שמענו
את ניר ביטון, למשל,
ושמענו את ניר ביטון. קראתי את ניר ביטון, והוא תיאר את
כזה, כמו שאתה אומר, הם עדיין לא היו במבחן של לחזור למשחק. אף אחד הם עדיין לא שיחק.
בואי, אינטרסיביות של משחק.
צריך לקחת בחשבון שהם יכולו לשחק רק 45 דקות, 50 דקות, לא יכול לשחק
60. אם שחקן ישראלי תן 45 דקות במשחק, זה כבר שיפור, לדעתי זה מצבו יותר טוב משל לפני הקורונה.
תראה, אם אני מסתכל נגיד על גולסה שהתחיל מאוחר בשתי המשחקים של הנבחרת, הקילומטראז' שהוא עשה היה מעל ומעבר למה ששחקנים אחרים עשו, זה גם תלוי באופי.
טוב, בוא נדבר, צנצי, בוא נדבר קצת על כדורגל, תן לנו מה מצפים במכבי מהמשחק מחר, לא מעריות הכדורגל האירופי קרבח, מנגד אתה יודע, אנחנו רואים את תקופת הקורונה הזאת וכמות ההפתעות והדברים הלא צפויים שקורים בה, ומכבי לא התחילה מי יודע כמה טעונה, גם בליגה, גם באירופה, אז אני מניח שבא באים עם לא מעט חששות.
כן, תראה, מכבי קודם כל באירופה הייתה להם מגלה סופר נוחה עד לפלייאוף, כן, כאילו אבל... זלצבורג, אז מכבי עשתה את שלהם בזמן ברגע שעלתה, אבל מצד שני...
ולא הרשימה, אבל... אתה יודע, לא היה את שם מידה.
ולא הרשימה וגם בליגה היא עדיין לא נצחון, אבל מצד שני, קרבח, אתה יודע, אולי זה שם שאני לא יודע כמה מכירים...
הליגה שמה היא המשיכה או שהיא הפסיקה בגלל המלחמה?
לא, זה לא... הליגה באזרבייג'אן?
לא, יש ליגה.
מתקיימת.
אוקיי.
מתקיימת ליגה.
אבל זה היה אזור לחימה, אני מזכיר לך שהלחימה בין ארמניה לאזרבייג'אן היא על נגורנו קרבח.
עכשיו, לא בטוח שהמשחק הגומלין יהיה שם.
לא, בטוח שלא. הוא איפה כבר הודיע שלא.
אה, כבר הודיע סופי?
הם לא יכולים לערך באזרבייג'אן. זאת אומרת, למכבי תל אביב יש פה בעצם את קרבח, עם מקום שביעי או משהו כזה בליגה האזרית, אחרי 6-7 משחקים. ויש לך את פיבספור ואת ויאריאל. תראה, בפעם שעברה שמכבי תל אביב שיחקה בליגה האירופית, זה נגמר עם ניצחון במחזור הסיום, 1-0 ושער ראשון עם בלקמן, אבל מאז, אבל טוב, זה לא משהו שמכבי תל אביב יכולה לסמן לעצמה כמטרה. מכבי צריכה לבוא ולהגיד, אני רוצה לנסות להיאבק על שני המקומות. סיבספור, אגב, גם קבוצה ממש טובה בליגה הטורקית, וויאריאל, מכבי יכולה, תראה, אם אחר לא נצחים, בעיה. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לנצל גם את המומנטום הזה של לבוא ולשחק מול קבוצה שאני חושב שהראש שלה בסופו של דבר, עם כמה שרוצים להתרכז רק בכדורגל, מי כמונו מכירים את זה, כשיש מלחמה בבית זה קצת קשה להתרכז רק בזה.
מחר אדוניס לא מנהל את המשחק, הוא מורחק.
כן, אבל אתה יודע, הוא צחק במסיבת עיתונאים, הוא אמר, אני כבר רושיתי כמה פעמים בליגה היוונית, והעוזר שלי כבר מכיר, הוא מתורגל כבר, אתה יודע, אדוניס אחד שאומר תמיד מה שהוא רוצה, ובזמן שהוא המאמן בליגה היוונית הוא רוחק כמה וכמה פעמים, הוא שעה כמה פעמים.
לא, בליגה היוונית הבלגן הוא גדול.
בדיוק, זה העוזר שלו מכיר, אתה יודע, יש לו עוזר עם פקל גם להיות מאמן.
טוב, בוא נדבר על הצד המעצבן של העיר.
ביתר תל אביב ורמלה, הפועל תל אביב, תשמע, קבוצה ש... מהיקב ומהגורם, מה שנקרא, אתה יודע, קבוצה ש...
אין רגע דל.
מה?
אין רגע דל.
בוא תגיד לי, צנצי, מה הבעלים רוצים? עזוב מה האוהדים רוצים, זה ברור. מה השחקנים רוצים, זה ברור. מה הבעלים רוצים? אני לא מצליח להבין.
הבעלים רוצים שני דברים. אחד, לקבל בחזרה את 12 מיליון השקלים שהם מגדירים את זה כהלוואת בעלים, שהם לכאורה הוציאו במועדון.
לא, 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 אתה מסתכל עכשיו במקרו, אני רגע במיקרו. מחר בבוקר, מה הם מצפים ש... הרי הליגה מתחדשת. הם לא משלמים משכורת לשחקנים. מה הם מצפים שיקרה?
שהשחקנים ימותו על המגרש בשביל...
לא, באמת, מה הם מצפים? שהקבוצה תתרסק, תפשוט הרגל. הרי אם זה יקרה, בוודאי לא יקבלו את 12 מיליון שקלים שלהם.
לא,
אני מנסה להבין את הלוגיקה הגאונית של הצמד אחים הזה שמתגלה כקטסטרופה ניהולית. מה הם רוצים שיקרה?
הם בגדול, הם עשו את המהלך הזה, שזה מהלך מצחיק, כי בטח שהוא נעשה רטרואקטיבי, ובטח שהוא נעשה במעמד צד אחד, ובטח שהם לא באו ודיברו עם השחקנים ואמרו להם, יש קבוצות כמו מכבי פתח תקווה, חדרה, כל הקבוצות האלה שהוציאו לחל"ת, בסדר, זה לגיטימי. הם אומרים, המדינה יכולה לעזור לנו על הכיפק, אבל פה פתאום, out of the blue, שתראה כמה שהם שלומיאלים גם, כי הרי שעה אחרי שהם מוצאים את ההודעה הזו, על זה בעצם שהם מוצאים מחלט, אז מודיעים שהליגה חוזרת, ובעצם החלט הזה הוא רק רטרואקטיבי.
אפשר להתחיל להתאמן.
אבל רגע, אבל תגיד לי מה הם רוצים, זאת אומרת, מה הם מצפים שיקרה? אני לא סתם שואל אותך, הרי הליגה חוזרת, השחקנים צריכים להתאמן, מה הם מצפים שישחקו בלי כסף? מה הם מצפים? שמה יקרה? שיפול עליהם איזה הר של זהב?
לא, לא, קודם כל, מה הם מצפים? הם מצפים להוציא כמה שפחות כסף, וזה קרה, אבל הפעם יש להם כספים שהמדינה לא נותנת, לא רשת ביטחון עדיין לא קיבל, הם לא קיבלו.
אבל אף קבוצה אחרת גם לא קיבלו.
נכון, 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 אבל הם לא רגילים להוציא כספים.
אגב, אתמול דיבר פה אבי לוזון. אתמול דיבר פה אבי לוזון, והוא מתמצא בעניינים. הוא אמר שהפועל תל אביב אמורה לקבל מרשת הביטחון כ-15 מיליון שקל.
לא, לא, הוא טועה. הפועל תל אביב תקבל במקרה הטוב 9 מיליון.
הבנתי.
מכבי תל אביב תקבל 15 מיליון.
ומכבי חיפה.
ומכבי חיפה, בדיוק. הפועל תל אביב תקבל בסדר גודל של 9 מיליון. ברגע שהפועל תקבל את ה-9 מיליון, סופ פלוס טוטו, זכיינית שידור, כל הדברים האלה, אז אפשר לא להביא כסף מהבית, שזה בעצם המטרה. אבל כרגע הם צריכים בעצם להביא את כל הכספים.
כן, אבל הם צריכים לגשר בינתיים עד שכל זה יקרה, זה תפקידם. שזה הם הבעלים.
תראה, אני אמרתי, אני ראיתי את שאור ניסנו במהלך השבוע, ואמרתי לו גם שזה גורם בסופו של דבר לירידה במוטיבציה, הוא לא הסכים, אבל אני אומר לך חד משמעית, שיש לך שחקן שפתאום מורידים לו שבועיים מהשכר, ובכל הזדמנות הוא מרגיש שרק, אתה יודע, מחכים לרגע שזה יקרה, ומבטלים חוזים וכאלה, אז יש לך ספק שזה פוגע במוטיבציה של שחקן?
למה ששחקן ישחק בלי משכורת וכשהבעלים שלו יום שולח אותו לכאן, יום שולח אותו לשם ומתייחס אליו כמו, אני רוצה לדבר במילים גסות ברדיו, מתייחס אליו באמת כמו סחורה הכי הכי חסרת ערך שיש. למה ששחקן ירצה להתאמץ? אגב, למה שאוהד, אתה יודע, כל הכבוד הקבוצה היא של האוהדים לפני שהיא של הבעלים, אבל למה שאוהד יזדהה עם הדבר הזה? אני מסתכל רגע על הילדים שלי, הם בזים לחבורה הזאת.
אז זהו, אני מזדהה את כי אם אני הייתי עוד הפועל תל אביב, למזלי, אני לא אחד כזה, אז אני מסכים לך, אין מה להזדהות.
אבל עכשיו אין אוהדים ביצים. זה המזל של כולם.
נכון, אבל עדיין, אתה רואה את ההתנהלות. מצד שני, כשחקן, ברור שזה בא סם, אין לי שום מוטיבציה לטובת, אבל מצד שני זה הקריירה שלי. אני לא אעלה למגרש ואני אגיד, אני ניסן אם הם דפקו אותי, אז אני אשחק פחות טוב.
לא, אבל חלק מהשחקנים באו לשם יכלו לשחק במקומות אחרים. קח את הדוגמה הבולטת, עומרי אלטמן. יכול לשחק בקבוצה אחרת. לקבל משכורת, נו, על הבא לשמה, כי הוא גבר. ובסוף מה הוא מקבל מהבעלים האלה? סתירה ועוד סתירה ועוד סתירה.
אני לא יודע כמה שחקנים אחרים יכולים ביפות האלה.
לא יודע, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, זה בכלל לא רלוונטי. א', אתה יודע, גם בשכונה לימדו אותנו שכשאתה עושה הסכם אתה צריך לעמוד בו. וגם בדיני חוזים לימדו אותנו בבית ספר המשפטים שאתה עושה הסכם אתה צריך לעמוד בו.
נכון.
ובאים פה בעלים שמחליטים על דעת עצמם מה שבא להם ומתי שבא להם ואיך שבא נכון. להם ואני אומר העולם עגול, שמע לי, אני אומר העולם עגול, אני מקווה שימצא קונה להפועל ואני ממש מקווה רגע, ואני ממש מקווה שהם יפסידו הרבה כסף.
אני מסקר את הפועל 25 שנה, מעולם לא קרה כמו שאמרת העולם עגול שזה לא יסתיים שהעולם עגול, בסופו של דבר תמיד הבעלים יפתום פה וקיבלו את הסתירה שלהם, גם הניסן היום קבלו את זה בסדר.
כן, במהרה בימינו, אמן, זה פשוט, אתה יודע, אני מקווה שיבוא בעלים זר, אני מקווה שאלף ואחד דברים יקרו, אבל בסוף אתה מסתכל על זה, עזוב, כואב הלב, אין ציפייה שהפועל תהיה אלופה, ובטח לא תחזור לליגת האלופות בעתיד, אני רואה לעין, אבל אתה מסתכל על הניהול הזה, הוא כל כך עלוב, באמת, אין מילה אחרת, פשוט עלוב, שכונה.
אני חושב שהם כבר מבינים את זה. זאת אומרת, זה כבר לא משהו ש... זאת אומרת, הביקורת הזו מובנת להם, והטעויות מובנות להם.
אם זה מובן להם, אז למה הם עכשיו מתנהלים? עכשיו, היום.
כי אין להם כסף. הם לא רוצים להביא כסף.
רגע.
אם
אין להם כסף, אז הם נכנסו לביזנס הלא נכון, וגם קצת סובבו את כולם בתחושה שיש להם. בואו נזכיר, הם לא היו אמורים לבוא. ואם יש להם והם לא רוצים לתת, אז זה גם שערוריה, מה זה לא בא לי, אני הולך. זאת אומרת, יש פה אחריות למותג לאלף ואחד דברים. אני מזכיר לך, שהאדון סרסור רצה לקנות והם ניהלו איתו עלק מסע ומתן בלי לעשות דיו דיליג'נס, אז הם צריכים להחליט באיזה צד הם.
יש פה, אל תשכח שיש פה גם שני מחנות, יש פה את מחנה ניסנו ויש מחנה תושב, וכל אחד מושך לצד השני, וכל אחד יש לה דרישות של עצמו שלצד השני אין.
אבל עכשיו הם עוד פעם הולכים לנהל מסע ומתן עם מישהו מהאמירויות, אבל מישהו מהאמירויות יקנה את הקבוצה, או שייתן להם לנהל וייתן כסף?
לא, הם טוענים שיש להם מסע ומתן עם שני אנשי עסקים מהאמירויות, והאנשי
עסקים
הם מאוד יעדיפו את
הפועל
תל אביב, כי
קבוצה... לא, אוקיי, האנשים האלה יקנו את הקבוצה, למי ינהל אותה?
רגע, להזכירך בחודש האחרון, כבר אדון חוגג הביא בעלים מאבו דאבי, ועכשיו אלה מביאים... בואו, תנשמו, האמירתים היו דודן ישבוע שלום, וכבר הם קנו פה את כל המדינה.
תקשיב, בואו
נניח
ככה, הם גם הרבה יותר חכמים,
ולא פרארים
איתנו.
ברור, ברור, מה אתה?
הוא לא יעשה ניו דיליג'נס.
בואו נעשה את זה בדבר הכי קל. יש להם, להזכירך לכל האנשים, על קבוצות בעולם. רק הקבוצות שלהם בדרך כלל נקראות מנצ'סטר סיטי ופריס סן ג'רמן, הם לא נקראות הפועל תל אביב. והלוואי שהם יבואו. נצחת
פריס סן ג'רמן, אז זה
עזור. בסדר, כן. צנצי, יאללה, שיהיה ערב טוב. טוב, שלומי ברזל, ראש אגף ההסברה בהתאחדות לכדורגל, מצטרף אלינו. אהלן, שלומי, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב לכם.
היום לא תריב עם קופמן.
לא, הוא לא יריב עם קופמן, אין בה, אני פה, אני כבר אחרי 70 שעות שידור, אני לא זה. תגיד רגע, היום מנכ"ל ההתאחדות רותם קמר מודיע לדוקטור הגאון מרקוס רוגן, שהוא הסתיימה עבודתו, מה הוא ענה?
עדיין לא ענה, הוא הספיק לפני זה להביע חרטה על מה שהוא עשה ולהתנצל, הוא חושב שאפשר...
רגע, מה זאת אומרת עדיין לא ענה? הוא דיבר איתו רותם או שלח לו מכתב?
לא, לא, זה היה בעיקר במיילים, וואטסאפים, ביקש לנו לשוחח איתו, הוא עדיין לא יצר איתו קשר, חיכינו מספיק זמן כדי להיות מנומסים ומכובדים, כשזה לא קרה, אז...
הוצאתם את ההודעה.
כן, המשכנו הלאה. מבחינתנו אין אפשרות לחזרה,
תשמע, כשאני קראתי את כל ההתרחשויות, בהתחלה זה היה ככה וככה וככה, להערכתי מי שידע שהיועץ המנטלי הזה בורח מהארץ זה רוטנשטיין, הוא דיבר איתו, הוא אמר לו.
לא,
לפי איך שאני קורא את ההתרחשויות,
אני אגיד לך בדיוק מה ההתרחשויות. אוקיי, מלי שזברתי, אני אסביר את זה פעם אחת, לצערי לא בזמחה, אבל אני אסביר את זה. הנבחרת, מרקוס רוגן מתברר כחיובי לקורונה ביום שני, זה אחרי שהוא גומר את המשחק ביום ראשון נגד צ'כיה, שהוא לא מרגיש טוב. עושים בדיקות בבוקר, הוא יורד לעשות הבדיקה לבד, לא להתערבב עם השחקנים. בערב, בערב, כבוד שעה 8.
איפה הייתם, במלון?
במלון ונקסריה, כן, מגיעה התשובה, שהוא חיובי, הוא יודע שהוא חיובי. בסדר, בואו נסיר את זה,
כן.
זה ברור. הוא מקבל את זה מהרופא, הרופא אומר לו, זה בוודאות עכשיו מה שהרגשת, מתברר שזה קורונה, אוקיי?
אוקיי.
אנחנו מודיעים לו שהוא נשאר בבידוד, ואנחנו מודיעים לו שהוא זמן עבורו אמבולנס, כדי שיקח אותו ויפנה אותו, כי אי אפשר להגיע אותו במונית הזה.
לאן? אין לו משפחה בארץ, אין לו בית בארץ.
לא, אז הוא אמר, רגע, אז הוא אמר שיש לו משפחה בארץ, ויש לו את כלבי לשתות, אז אמרנו, הזמנו אמבולנס, שיקח אותו למקום הזה. עכשיו, בשעה 8:30-9, הנבחרת מתחילה את הדרך של עמידן קיסריה לנדבד, נתחילה להמריא לסלובקיה, כאשר תוך כדי, ובהגעה לשדה, אנחנו צריכים לטפל עדיין בשינוי הטיסות של חתם למשל, חתם הבית החביד, אם אתם זוכרים, התברר אחרי המשחק, שהוא לא הרגיש טוב, העברנו אותו מיד לבידוד, אוקיי? אומרים לסוכנת, תקשיבי, תשני את הטיסה הזאת, תשני את הטיסה אחרת, והיא תוך כדי אומרת ככה, בדרך אגב, ומרקוס פרנקפורט, אומר למנהל המשחק, לא, לא עכשיו, ורק ביום רביעי, היא אומרת לו, לא, אני אומרת לך שהוא כרגע בפרנקפורט, זאת אומרת, הוא פנה לחברת התעופה, הוא שינה את הטיסה שלו, ובלילה בין שני לשלישי, הוא המריא ככה.
על דעתו אף אחד
מה, הוא נסע עם האמבולנס לשדה התעופה?
רגע, אבל אני מנסה להבין, רגע.
הוא נסע עם האמבולנס שהזמן
שלו לזה.
לא, 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 מונית, הוא גם לקח מונית לשדה התעופה, עוד להוסיף חטא על פשע, לא עושה
קצת. מה עם הנהג מונית הזה?
רגע, אבל אתם אמורים, הרי אתה המעסיק שלו בארץ, גם הוא עובד זר, אז בוודאי אתם מעסיקים, זה לא ישראלי. ואתם גם עושים עבורם את הבדיקות. זאת אומרת, אתה מקבל דיווח ואתה יודע שהוא חולה, וכאילו מבחינתכם אין לכם שום בקרה על הדבר הזה?
בטח שיש לנו בקרה, מה? אבל הקרה שלנו לא אומרת שאנחנו עוזקים אותו לחדר באותו רגע.
מה זאת אומרת, הוא חולה קורונה, על פי החוק הוא צריך להיות סגור בתוך החדר, והוא לא אמור לצאת?
אז נכון, ומאחר שהוא אזרח זר, הוא לא ישראלי לצורך העניין, אז אנחנו מתאמים הזמנה של האמבולנס, כדי שיקח אותו על פי כל הנהלים, אמבולנס יהודי, לחולה קורונה שצריך להיות מועבר ממקום א' למקום ב'.
אוקיי.
עושים הכל. וברגע שמתברר לנו, הטלפון הראשון שאנחנו עושים, למשרד הבריאות כמובן, לדווח להם, שחולה קורונה, מרקוס רוגן, יצא את הארץ. וכמובן, כל הרשויות האחרות שהן רלוונטיות לדבר הזה.
שאתה מצליח להבין מה עבר לו בראש?
תראו, מאמן מנטלי, אז אני ממש מתקשה להבין מה עבר לו בראש, כי זה הטיפייה המינימלית, נדמה לי, ממאמן מנטלי, ברגעים כאלה, לדעת לכבוש את היצר או להתמודד עם דאגה מאוד אנושית שאני יכול להתחבר אליה, שאיך אני לא יורד למשפחה של שבועיים, אבל אם לא הייתה ועוד מעשה בנבחרת, ידעו להישאר בסקוטלנד אחרי שהתבררו כחיובים שם.
ברור, עזוב, אתה לא צריך להסביר את העניין הזה, אבל אתה יודע, אמר פה קודם צביקה, שאל אותך על רוטנשטיינר, ולא סתם, הרי האיש הזה, הדוקטור המופלא הזה, הגיע כחלק מהצוות שלו, זאת אומרת, הוא מביא את האנשים שלו.
כן.
לכם בכלל אין נפסי בעניין.
ולכאורה הם נאמנים לו, הם חייבים לו את הפרנסה שלהם וכו'. וככה כאילו הם מצפצפים עליו ובורחים, אתה יודע, זה נשמע כמעט לא סביר, הרי הוא ידע שהוא יענש על הדבר הזה, הוא ידע שיודעים את התוצאות בדיקה שלו, זה אי אפשר לשמור את זה בסוד, הוא נעלם.
אז אני אומר לך, יואב, הוא חשב שזה משהו שאפשר לעבור עליו, אני אומר אותם, אנחנו חשבנו אחרת, שזה משהו שאין עליו כפרה.
לא, ואתם צודקים, ברור לגמרי, נסה להבין את הלוגיקה שלו, מה הוא חשב?
אבל אני אומר, מה שצביקה שאל קודם, צביקה, רוטנשטיינר יודע רק בשדה התעופה שהוא עשה, ומה שרוטנשטיינר אמר זה...
מה הוא יודע בשדה התעופה?
בשדה התעופה מתברר לו שרוגן טס, שהוא הפר את הבידוד.
אני הבנתי בין השורות שהוא דיבר איתו.
לא, לא, רגע, שנייה, צביקה, ומה שרוטנשטיינר אמר, שאם היה לו מידע מוקדם, הוא מאמין שהוא היה יכול לדבר איתו ולשכנע אותו לא לעשות את זה. זה מה שהוא אמר. הוא לא אמר שהוא ידע, היה לו מידע מוקדם על זה שהוא מתכוון לעשות את זה, כי בטוח שווילי א' לא היה נותן לו, ובית, אם היה צריך, היה מעדכן אותנו ודואג שאנחנו נוודא, כמו שיואב הציע קודם, שיובהר לו, וכולל אפילו, אני יודע מה, נניח, נקיטת צעדים קצת יותר דרמטיים, לוודא שהוא אכן לא יוצא מהמלון.
מה הוא עבר עם הבדיקות של 72 שעות קודם כשעוד לא היה לו קורונה?
אז אני אומר לך עוד, אני אומר לך זאת תשובה שאני לא יודע, כי יש גם אופציה אחרת. חלק מחברות התעופה, אתה בכלל לא צריך להראות בדיקת קורונה, אלא אתה צריך לחתום על הצהרת בריאות. זאת אומרת, כך או כך, ככל הנראה מדובר בשקר. זאת אומרת, בין אם הוא יציג את הבדיקה...
ברור, כי הוא ידע כבר שהוא זה.
בדיוק, הוא ידע בוודאות. אין פה רופא נבחרת עלה אליו והתקן אותו שהוא חולה קורונה. בואו, אני לא מנסה ליפות מציאות. זה בדיוק מה שהיה.
פשוט סיפור מטורף. טוב, תגיד לי, מה המצב הנבחרת חוץ מזה שבוע אחרי המשחקים והנדנדה הזאת, הבאסה בסקוטלנד, ואז האופוריה שבה המשחק נגמר עם סלובקיה?
אז אני חושב שזה איכשהו מסתיים עם טעם טוב, שאנחנו זוכרים תמיד שאחת משתי המטרות המרכזיות שלנו, אולי המשמעותית יותר מלהיות כנים, האפשרות להגיע לגמר מול סרביה, הלכה. יש לנו עוד מטרה אחת, להישאר בדרג בי, יש לנו משחק ידידות נגד נורווגיה, ב-11 בנובמבר, משם אנחנו טסים לצ'כיה במשחק ליגת האומות, ומסיימים נגד עוד פעם סקוטלנד כאן בליגת האומות, בתקווה שעם היתרון של 4 נקודות שיש לנו על סלובקיה יישמר ונשאר בדרג בי, ואחרי זה מתחילים לחשוב לאן מכאן.
טוב, צביקה, מה אתה אומר?
תשמע,
כמה זמן רוטנשטיינר יחזיק בנבחרת? עד סוף הקמפיין הזה?
כן, עד דצמבר, עד דצמבר הוא יחזיק מעמד. עכשיו השאלה, מה יהיה בדצמבר? עכשיו מתחילים לחצים והערבובים.
יהיה עוד פעם מאמן זר, שלומי, ממה שאתה שומע.
אני לא יודע, שמוע,
תראה, יש לך אוזן של עיתונאי ספורט, אני לא אשחרר אותך, אמנם היום אתה בדוב בצד השני, אבל אני לא אשחרר אותך מהאוזן המוזיקלית שלך.
אני אזכיר רק משהו בעניין של רוטנשטיין, תזכור שלצד הזה יש חתן וכלה, אוקיי, תחליטו אתם מי החתן ומי הכלה, אני לא אכפת לי. אני די אדיש את זה, אבל זה לא רק ההתאחדות לכדורגל, זה גם מה ווילי רוטנשטיין רוצה לגבי עצמו. אני מזכיר, בלי לרמוז שום דבר, זה אתגר לא פשוט, צביקה מכיר את זה, אני יודע, מהעבר שלו, זה אתגר לא פשוט לעזוב את המשפחה שלך ולאמן במקום אחר, זה לא קל, זה כבר...
הבנתי, אז אנחנו צריכים להגיד לו תודה?
אבל רגע, 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 הוא קיבל ג'וב יוצא מן הכלל בישראל.
נכון.
ישראל לא רחוקה כל כך מאוסטריה, אפשר לטוס. הוא קיבל שכר יפה מאוד, עם חוזה לשלוש שנים, הוא ידע מה הוא הולך לעשות. אבל... עכשיו יש לו פה ביד בדצמבר, אם הוא מחליט שהוא עוזב, 7 משכורות פה. עכשיו, כמו שאני מכיר אותו, הוא בודק גם לגבי הג'וב הבא, הוא הרי לא ייסע לאוסטריה בשביל לשבת בבית.
יכול להיות, צביקה, לכן אמרתי, כל הזמן שואלים מה ההתאחדות הזאת, אבל אני אומר שבסיפור הזה, יש שניים, כאילו, אני אומר לך בכנות, אני לא יודע למשל, אפילו להעריך כרגע, לאן ווילי רוטנשטיינר נוטה, הוא רוצה להמשיך בישראל, הוא רוצה להמשיך כמאמן, הוא רוצה להמשיך כמנהל טכני, אני לא יודע. לגבי שאלת אותי זר או לא זר, זו שאלה לנתי גם מאוד משמעותית לגבי ווילי רוטנשטיין ממשיך להיות המנהל הטכני, כי אם נמנה מנהל טכני אחר, אז מן הסתם תהיה גם לא אמירה.
אגב, מצד שני, קראתי באיזשהו מקום שעוד פעם רוצים מנהל טכני שלא יהיה קשור לבוגרים, חוזרים אחורה כמו מטולטלת, צריך להיות מנהל טכני שגם הבוגרים וגם עם הנוער וגם הזה, רק צריך להיות חלוקת סמכויות.
אני חושב שיהיה לנו תקופה לא ארוכה מדי, אבל כדי באמת לשבת ולחשוב על כל מה שאתה אומר, כן. ולבחון את זה בכל הכיוונים.
ברור, שלומי תודה, שלומי ברזל, ראש אגף סברה בהתאחדות, עכשיו מצטרף אלינו עוזי עידן, ערב טוב.
אהלן.
הכל בסדר?
היי עוזי. אהלן,
בסדר גמור.
לא יודע, יש לך קול קטן כזה.
קטן? אמרו לה, קודם כל הרבה דברים, אף אחד לא אמר שהוא קטן.
עכשיו כאילו אתה קצת עייף, ואני חושב על איזה ערב מצפה לך.
כן, אוקיי, יכול להיות, יש מצב.
תגיד, מה אתה חושב על המשחקים אתמול? מה אתה אומר? בוא נעבור עליהם קצת.
היה יום מעניין, היה קודם כל יונייטד מנצחים את פריז בחוץ, כמו לפני שנה וחצי, אבל במצב אחר לגמרי, תוצאה מפתיעה. המשחק היה יכול ללכת לפה ולפה.
כן, לגמרי. ודחיה נתן את ההצגה חבל על הזמן.
גם דחיה, גם פנדל שאולי היה צריך להיות לסן ג'רמן, הפנדל שניתן מחדש ליונייטד, זה נכון, זאת אומרת, נבס זז, אבל לא בטוח שכל אחד אחר נותן את הדבר הזה, אבל היה משחק טוב, היה משחק בייחוד של יונייטד, זאת אומרת, הם באים במצב שהם לא מי יודע מה, סולשר שם שינה את ההגנה, שינה מערך, הוא עם הגב לקיר והוא הצליח לעשות תוצאה מאוד מאוד יפה, שנתן לו הרבה אוויר. ברצלונה, נכון שזה פרנצווארוש, אחרי 25 שנה, אולי חוזרת לליגת אלופות, אולי קבוצה...
טוב, זה לא אותה רמה, גם ברסה עם כל הקלעים שלה, זה לא אותה רמה.
צריך להגיד למי שראה את המשחק, ש-20 דקות ראשונות, 25 דקות ראשונות, פרנצווארוש... פקיע שער שנפסל בצדק, פגע פעמיים בקורה, זה היה נראה בהתחלה היום ונורא עם חד ברצלונה, ובסופו של דבר עזוב את התוצאה 5-1, פאטי ופדרי, כאילו, שיחקו הילדים, אז נכון שפרנד ורוש בבית זה אולי לא אינדיקציה, אבל עבור ברצלונה וקומן והמצב שלה, כל ניצחון כזה נותן המון המון ביטחון, ויש לה יובנטוס שבוע הבא, וזה חשוב.
כן, אבל יש לה עוד לפני יובנטוס את הקלאסיקו בשבת, בו זה הרבה יותר מעניין אותה ואת כולם לדעתי.
זה נכון, ואם משחק אחרון לגבי אתמול, יובה מנצחת את דינה מוקיף בחוץ בלי רונלדו שעדיין בבידוד, דיבלה נשאר על הספסל, פירלו אמנם ניצח, אבל יובה שלו בינתיים לא נראית, זאת אומרת, היא משיגה תוצאות, אבל היא לא נראית טוב.
היא גם לא משיגה כל כך תוצאות, בליגה היא עשתה תיקו במקום לא...
תיקו נגד קרוטלה, נכון, האמת היא שחלק מהעניין...
היא ממשיכה את הדרך, הוא ממשיך את הדרך של סארי.
יש פה לגמרי שכר לימוד שיובה משלמת עבור פירלו, אבל הרבה אנשים חושבים שזה מוצדק שהוא...
בסדר, אתה יודע, כמו שאיטליה נראית בעשור האחרון בפרפרזה על הקלישה, כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף הגרמנים מנצחים, הליגה תימשך שם 30 ומשהו מחזורים, בסוף יובה תהיה אלופה.
לא, אני לא בטוח.
אני גם לא בטוח, אני מצרף את צביקה, אני חושב ש... גם שנה שעברה זה נגמר בנקודה, בוא נזכור. אני לא בטוח בכלל, פירלו הוא היה שחקן עצום ויש לו פוטנציאל להיות מאמן גדול, אבל לא כל אחד זה גוארדיולה שכבר במשחקים הראשונים שלו משיג את התוצאות ולוקח את האליפות. אני לא בטוח בכלל שיהיו ויקחו אליפות, אבל...
טוב, אז אם הזכרת את גוארדיולה ואת לקיחת האליפות, בוא נחזור רגע לברסה, אתה יודע, אפשר להתעלם מזה, כל מי שמסתכל על הרצף, מסי נראה מאוד מאוד עצוב. אני לא יודע אם זאת המילה הנכונה, אבל כאילו, אתה יודע, נראה כמעט שלא בא לו.
תראה, מסי, קודם כל שוב, אני בטוח שבקלאסיקו הוא ראה אחרת, או נגד יובה שבוע הבא הוא ראה אחרת, הוא משחק עכשיו עם... מסי עכשיו הוא הזקן שבחבורה, זאת אומרת, שגם סוארז, את החבר הטוב שלו, עזב, אז הוא פתאום משחק עם ילדים, והוא צריך, מעבר לזה שהכל על הכתפיים שלו, כמובן כל הסכסוך שהיה בקיץ וזה שהוא נשאר.
אבל יש עכשיו סכסוך חדש על ההורדת כספים, ואתמול חלק מהשחקנים חתמו כן וחתמו לא, פיקה חתם כן.
יש פה גם עניין של פיקה עכשיו שהוא
כאילו בגד
בו. היה בלם עצום, אבל הוא כבר שנתיים שלוש... לא ברמה של לפתוח
פוליטיקאי.
עזוב, עזוב, תגיד, למה אתה בזה? למה אתה פוליטיקאי? פיקה הוא נזק של ההגנה של ברצלונה.
לא, אני אגיד לך, אני מדובר בזהירות, כי אני מזוהה כאוהד ריאל מדריד שלא יגיד
לא, הוא נזק שכל מי שראה את ברסה בשלוש העונות האחרות מול רומא, ליברפול וביירן.
אבל פיקה הוא נזק יותר גדול כפוליטיקאי. הוא יש לו אינספירציות להיות נשיא ברצלונה מתישהו. עכשיו, כשפיקה עכשיו מקבל חוזה חדש, גם לנגלה, אבל לנגלה בסדר, ונותנים על שחקן ביכולתו ובגילו עכשיו תג מחיר, סעיף שחרור, חוצמים על 500
מיליארד יורו, כן, זה בדיחה.
זה מראה כמה הנהלה, עכשיו בסופו של דבר...
לא, הנהלה מתודדת, היא הייתה צריכה לשלם שיקחו אותו.
לא, לא, עכשיו ההנהלה, צריך להבין, יש את הקטע של מסי מול ההנהלה, פיקה הוא עם ההנהלה ונגד מסי, וכשדבר כזה קורה, כשפיקה, עזוב פותחתי כל משחק, מקבל כזה חוזה עכשיו, זה מראה בבירור שההנהלה איבלה את הצפרדע שמסי נשאר, כי זה חשוב לה מבחינה כספית ופופולריות וכו', אבל היא לא איתו, היא בצד של פיקה, אז אין לו, כן, אז אפשר להבין, גם מסי הוא בן אדם, אתה יודע, אתה
לא יכול לבוא. כן, אבל ההנהלה הזאת לא תהיה קיימת בעוד כמה חודשים.
בסדר, בוא נראה מה, אתה יודע, זה הרבה מאוד תלוי גם בתוצאות שקומן משיג, בינתיים הוא משיג את התוצאות וברצלונה, בוא נראה מה
בקלאסיקו. אבל זה משיג את התוצאות, הפסידו משחק עלוב בליגה, שבוע קודם לא הצליחו לנצח את סביליה, גם במשחק חושר שלהם.
אבל יואב, ההנהלה הזאת...
ניצחו את כל המשחקים האחרים, ניצחון בקלאסיקו...
ברור, אף אחד לא יזכור להם את זה, מנגד הם יכולים להפסיד.
הכל פתוח.
ריאל בינתיים גם לא טובה.
בכושר וביכולת בינונית מינוס. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לקלאסיקו אחרי הפסד של שתיים הפסידו במחזור שעבר.
לא שתי הקבוצות הכי טובות בספרד ישחקו בשבת.
כן, אבל יותר מזה, ההנהלה הזאת משאירה להנהלה החדשה שתבוא קופה ריקה עם מינוס.
זה חלק מהבעיה. חלק מהבעיה שברטומיאו לא הולך הביתה זה שחברי הדירקטוריון יודעים שהאחריות הכספית תיפול עליהם אם הוא הולך הביתה.
חוץ מזה שיפשפשו בקופה, ימצאו שם עוד כל מיני דברים.
זה בכל קבוצה לדעתי.
זה כנראה גם נכון. אבל אתה לגמרי צודק בזה שלא שתי הקבוצות הטובות בספרד משחקות בקלאסיקו, הן מגיעות אחרי ש17 שנה לא קרה שהן הפסידו, שתי מגיעות לקלאסיקו עם הפסד בליגה, אבל לכן זה הופך את המשחק הזה למאוד מאוד חשוב, כי זה יכול להגדיר את העונה. קבוצה שמפסידה פה ובייחוד עם... אתה יודע, יכולה פתאום
להיכנס לסחרור לגמרי.
יש מספיק קבוצות טובות בספרד עכשיו, כדי שפתאום המאבק, אתלטיקו יכולה לעשות דברים, סביליה, זה יכול...
שנגיד, אוזי, אתלטיקו נראית בינתיים סבבה לגמרי.
אתלטיקו לא טובה בהתקפה, למרות סוארז שהוא עושה את שלו, אבל אתלטיקו בהגנה לא מקבלת גולים. זה נראית, אני חייב להגיד, אתלטיקו נראית קבוצה של דיאגו סימאוני.
אתלטיקו כמו צ'ולו. חזקה, אלימה.
היא נראית הרבה יותר טוב מבשנים האחרונות, אתלטיקו יכולה לדעתי...
אני מזכיר לך לגמרי, וההתקפה תיתן, תקשיב, יש לך את הצוארז שעושה את שלו, אגב, אני מזכיר לך, הוא היחיד שעושה שם, אבל בסוף, כל החבורה שם, יש שם חלוצים רציניים.
זה לא רק, תראה, קודם כל, ההגנה והקישור הם בצלמו ובדמותו של סימאונה, ועושים עבודה מצוינת, יש להם שוער שהוא מהטובים בעולם, זוארז נותן את המספרים, בהנחה שז'ואאו פליקס
לא יתפצע,
דיאגו קוסטה אומנם לא מה שהיה, אבל הוא כן...
הוא פקטור, הוא עוצמה.
קוריאה, הם יכולים, העונה הזאת גם צפופה נורא, אנחנו מקבלים עכשיו ליגת אלופות כל שבוע בגלל ההתחלה המאוחרת, אנחנו מקבלים משחקי נבחרות, אנחנו מקבלים לוז שלא
יכול... פציעות וקורונה,
פציעות וגם מחלות.
פציעות וקורונה יקבעו חלק מההרכבים והתוצאות.
לגמרי, לגמרי.
יפה, אוזי, יאללה, לך קפה, ארוחת ערב, ותתיישב מול הטלוויזיה עוד ערב.
להתראות.
ביי. טוב, אז הערב הזה, אייאקס ליברפול, ביירן אתלטיקו, ריאל מדריד מול מנור סלומון, אסף כהן ספורט אחת, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא נדבר על מה שצפוי לנו, מה אתה הולך לראות?
אני כמובן באייאקס ליברפול, קודם כל עם אייאקס, אבל זה באמת מעניין יהיה לראות את ליברפול היום, היא מגיעה היום למשחק.
בלי ון דייק, אחרי...
בלי ון דייק, בלי שוער כמובן.
אחרי טקו מול אברטון, אחרי תבוסה מול אסטון וילה.
זה לא ליברפול של השנתיים האחרונות.
לא, היא עוד לא התניעה עונה, ליברפול עוד לא התניעה.
יש לה הרבה בעיות.
אבל זה העניין, זה לא ליברפול של השנתיים האחרונות, עוד כשהיה את ון דייק. ועכשיו השאלה, איך קבוצה מרימה את עצמה, כשבאמת אחד המנהיגים שלה, קודם כל מבחינה מנטלית, שירה אותו נופל באמת להרבה זמן, אבל זה גם מבחינה מקצועית, פשוט מבחינה מקצועית נטו, העניין הזה שעם וירג'יל הם יכלו לשחק את ההגנה הגבוהה הזאת שעומדת על קו האמצע, וסומכים על המהירות שלו והחוכמת המשחק שלו בסגירה, פתאום הוא חסר, השוער חסר שנתן...
ביומיים אי אפשר לתרגל משהו אחר.
בדיוק, זה גם קלופ, זה לא שעכשיו פתאום הוא ישנה את המשחק בצורה, אתה יודע, שפתאום ישחקו אחרת לגמרי, ומשחקים נגד אייאקס, שזה לא אייק שלפני שנתיים, אבל זה כן אייק שלא יודעת משהו אחר, אלא לפקט המשחק שלה. כלומר, היא כן תבוא ותשחק התקפי, והיא כן תבוא ותנסה להפתיע את ליברפול, וזאת תהיה הפתעה עם אייק תנצח, אבל הפתעה שאנחנו ככה מתכוננים אליה. כלומר, זה משהו שיכול לקרות, כי אייק, גם אנחנו יודעים איך זה באירופה, מועדונים עם מסורת, עם ניסיון, יודעים להוציא את הנקודות כשצריך, ומהבחינה הזו זה משחק באמת, באמת מאוד מעניין היום, באמסטרדם בכלל, הרי הם מרגישים שלפני שנתיים, ושתי עונות, הם היו אומרים להיפגש בגמר, ואז קרה כל מה שקרה עם טוטנהאם בחצי הגמר, וזה מנע את המפגש הגדול ההוא בגמר. עוד משהו שהוא ככה קצת פיקנטי, כשמדברים באייקס, באמסטרדם, בהולנד, על הכדורגל ההולנדי ועל ההתחלה של הטוטל פוטבול, יש ממש נקודה אחת, מקום אחד שמסמנים אותו כההתחלה. וזה משחק הערפל, אם קוראים לזה, בדצמבר 66, אייקס נגד ליברפול, אייקס קבוצה חצי חובבנית, בדיוק עם מאמן חדש, רינוס מיכלס, עם איזה בחור צעיר, יואן קרויף, שאף אחד לא מכיר אותה. ליברפול מגיע למשחק
באמסטרדם. באיזה שנה זו?
66. סיבוב שני.
אתה לא נולדת, לא? לא נולדת.
לא, זה אני מכיר מהסיפורים.
אני כבר נולדתי, אבל אתה לא.
מאב לבנו. אבל לא, זה באמת, אז זה התחיל, כלומר, הגיע ליברפול עם ביל שנקלי, והיה להם, היה רפל כבד באמסטרדם, רצו לדחות את המשחק, ושנקלי אמר, לא, יש לנו בסוף שבוע מנצ'סטר יונייטד, בוא נגמור עם המשחק הזה ונחזור לאנגליה. אייקס ניצחה 5-1, זה נחשב
להתחלה. אז קראנו את התוצאות יומיים אחרי זה בחדשות הספורט. היה עיתון חדשות הספורט, זיכרונו לברכה.
משהו כזה. טוב, אז זה אייקס ליברפול, בואו נדבר על ביירן ואטלטיקו.
ביירן ואטלטיקו, ביירן, אנחנו מדברים על ליברפול של השנתיים האחרונות, אבל אני חושב שבחצי שנה האחרונה, הקבוצה הכי טובה מכולן זו ביירן, באמת שדרסה את כולם, גם בליגה וגם באירופה, הקבוצה היחידה שניצחה את כל המשחקים שלה בליגת האלופות בעונה אחת בעונה שעברה. כיף לראות אותה, היום היא חסרה את גנברי, שחיובי, נתגלה כחיובי, אבל זה, שמעתי קודם את צביקה, הוא אמר את זה, שהרבה משחקים יוכרעו.
על פי בדיקות הקורונה, על פי בדיקות הקורונה,
זה יתרלל אותנו כל כך הרבה, שאי אפשר עכשיו כל שחקן.
ככל שעומס המשחקים יותר גדול, עם דחיות ועם זה, העומס על השחקנים והפוטנציאל לפציעות גודל.
וגם אתה שומע, אתה בונה כמאמן תוכנית משחק, מי ישחק, ופתאום יום יומיים
לפני המשחק,
אומרים לך פתאום, כן, זה דייק זאת פציעה שקורית, אבל גנברי כזה, אתמול מגלים שהוא לא יכול לשחק, אז עכשיו תשנה את שיטת המשחק שלך, במשחק, או לא את שיטת המשחק, את המערך שלך,
טוב, ביירן עדיין יש לה את המערך שלה שלא תשנה אותו.
ודאי, לא, התכוונתי לשנות את ההרכב, לא את המערך.
כן, וגם היא לא התחילה מי יודע כמה בליגה הגרמנית.
היה לה עומס גדול מאוד, היא חזרה מזה, מ-Champion League וזה וזה וזה. אני לביירן לא דואג,
אני חושב שזה משהו שאנחנו נצטרך להתרגל אליו לאורך כל העונה הזו, כי זה נכון לכל הקבוצות, שלא הייתה פגרה כמו תמיד, והייתה פגרה מאוד ארוכה במרץ, אפריל, מאי.
תשמע, היה לה את משחק האלוף האלופים נגד סיביליה, כשזה הלך להערכה, אני ראיתי את שני המאמנים לא רוצים הערכה. האנשים לא עמדו כבר על הרגליים.
שמע, למרות המשחק הזה, ביירן אתלטיקו זה משחק פצצה.
נכון?
משחק פצצה על המחזור הראשון.
אני חושב ששתי הקבוצות יעלו מהבית הזה, וזה עוד...
כן, אבל הם לא יכולות להפסיד, והם לא רוצות להפסיד.
בבית של אתמול, של יובה וזה, שם רק שתיים יעלו, וקבוצה אחת טובה תישאר בחוץ.
כן. פה גם יש לנו, זה יהיה מעניין
לראות.
מנור סולומון עושה דברים נהדרים בשחטר וגם בשנה שעברה.
הוא ישחק?
יש הרבה פצועים, עכשיו הוא בהרכב, הוא כבר לא עולה מהספסל.
יש לא מעט פצועים וחולים שם, אז אני חושב שהוא אמור לעלות בהרכב.
כן, גם שם יש הרבה חולים בקורונה.
בדיוק.
רק שהוא לא יתבדבק.
הוא עושה דברים נהדרים, אבל יש את העניין הזה שאתה בא למשחק כזה, עם פרופיל כזה, משחק נגד ריאל, משחק טוב שם, זה הגול כזה, גול, בישור, זה תמיד יכול לתת לך עוד איזה אקסטרה בחוזה הבא, בוא נגיד, בעונה הבאה, בקבוצה הגדולה הבאה שלו.
ישים גול על ריאל מדריד, אנחנו נראה את הגול הזה מיליון פעם בעשר שנים.
שמע, קודם כל יש ישראלים ששמו גולים על, נזכיר לך, בן עיון, במשחק יותר חשוב מהיום, שם אחלה גול, בנגיחה עוד.
נכון.
אמת.
אז זהו, אם כבר. טוב, יפה. כל זה קורה הערב בעשר. אסף, תודה.
יאללה, ביי.
תודה רבה, ערב טוב. ביי ביי.
טוב, עכשיו מגיע הרגע הגדול. של שר פלסנר.
הוא מגיע.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
אז יאללה, בואו נתחיל מהמשחק הפצצה, כפי שהגדרת אותו יואב, אתה כתב צבאי, אז אתה מבין בדברים האלה.
בפצצות.
בסילוק פצצות, היית בסאפ. ביירן מינכן מול אתלטיקו מדריד, אם תרצו התקפה מול הגנה, אתלטיקו מדריד לדעתי הקבוצה היחידה שבה מאמן יותר גדול מהשחקנים, כמובן, סימאונה. ביירן פייבוריטית ברורה לפי הווינר, היא גם מערכת את המשחק הזה, ניצחון ביתי שלה 1.45, תיקו 3.65, וניצחון חוץ של אתלטיקו מדריד 4.70. יואב, איפה אתה באימור הזה?
איקס.
איקס. אתה מחליף יפה את קופמן, אני רואה. הולך ישר על האיקס. למה דרך אגב?
כמו שאמרת, הגנה הכי חזקה, ביירן עוד לא בשיא הפורמה, ושתיהן יעלו, אמר צביקה, עובד בצדק ממילא.
ולא, אף אחד לא רוצה להפסיד במשחק הפתיחה.
לא יודע, אתה יודע, הם משחקו, אבל אתה שואל אותי סתם? נראה לי איקס קלאסי, אתלטיקו כזה, 0-0 או 1-1 או משהו כזה. 0-0 מגיל.
צביקה, אימור שלך.
אני הולך עם ביירן.
איזה אמיץ ויצירתי.
טוב, אתה דפקת פה אימור.
נו, מה לעשות?
כסף לא על השולחן במקרה שלך.
לא? אוקיי. 1-20?
מה אתה אומר, שר?
אני הולך על ניצחון של ביירן.
נו, גם אתה עם המגוונים?
כן.
אמן, אתלטיקו ינצחו.
אני הולך מ...
אתה יותר יצירתי ממני.
לא, ממש לא. אני הולך גם ממשלת לב. אני ממש לא סובל את אתלטיקו מדריד. היא עושה פשוט שם רע לכדורגל.
אני לא מסכים.
כן. קבוצה הגנתית, לא כיף לראות אותה. אני בדרך כלל קבוצות שהמאמן יותר גדול מהשחקנים היא קבוצה הגנתית, ואני ממש לא מתחבר לקבוצה הזאת. ולאורך השנים היא ככה, דרך אגב, זה לא...
5 שנים ככה היא משחקת, לא השתנה שום דבר. לא משנה
את זה. אין עוד שערים, אני בא ליהנות.
היה גריזמן, היה זה, התקפה
לא תשכנע אותי, 0-0 או 1-1, זה בחיים לא יראה אטרקטיבי בעיניי, גם אם שחקו מעולה, אבל אולי סוארז יעשה שם את ההבדל, מי יודע.
טוב.
הלאה, משחק הבא, אנחנו מדברים על ריאל מדריד מול שחטר, או אם תרצו בנזמה מול מנור סולומון, ככה להיות קצת יותר יצירתי ומגוון.
לא, אתה רוצה, תמשיך, כאדם דתי, תגיד דוד מול גוליית וזהו.
אני משתדל לא להכניס את אלוהים לדברים האלה, יש לו דברים קצת יותר חשובים. טוב, שימו לב, בדיוק, שימו לב פה ליחסים. ניצחון ביתי של ריאל, 1.15. תיקו, פי 5, וניצחון חוץ של שחטר ומנור.
1-9,000.
די דומה, 9.50.
טוב, ברור, אחת.
פה אם אתה הולך על איקס, יואב, אז פה אתה גם מאמר וגם עושה כסף.
אחת? אין פה מה, תקשיב, מה...
אנחנו קונים אחת עם... קונים 5-1 עם שער של מנור, נכון?
אף אחד לא יזכור את זה.
לא יזכור את זה? אני חושב שכן. אבל טוב, 5-1 זה תוצאה שאני בספק אם תהיה. צביקה?
איקס.
איקס, אוקיי.
ריאל לא טובים.
ריאל לא טובים, אבל...
הכל יחסי, צביקה.
שחטר זה לא קבוצת פאר, אתה יודע. עם כל הכבוד למנור, לא מעט
תוצאים. גם אם ריאל משחקת 7 מה-10 שלהם, זה עדיין יותר מה-10 שלהם.
אני ראיתי את ריאל, לא רק המשחק השבוע, גם המשחקים שהם ניצחו. בסדר, אבל
דווקא בגלל שהם הפסידו לקדיס, אני מתאר לעצמי שהם יוצאים את העצבים
עם השחטר. עם עבר, עם הזה, כל מתחילת העונה הם לא עושים.
בקיצור, שר, כמוני אומר, אחת, ובינתיים שר הולך הכי בנקר שיש. יאנו, אתה יודע, כאילו, אבו כמונה, שם שקל, לוקח שקל ו5.
נכון? אני לא באתי לעשות פה כסף, באתי להנחות את הפינה.
אוקיי.
והמשחק האחרון, זלצבורג מול לוקומוטיב מוסקבה, פה גם כן היחסים ברורים מאוד, אפילו די מפתיעים, ניצחון ביתי של זלצבורג 1.25, תיקו 4.5, וניצחון חוץ של לוקומוטיב מוסקבה 6.5.
אני לא יודע על מה מסתמכים פה.
אני לא יודע למה לוקומוטיב ניצחון חוץ שלהם כל כך
אני מכיר את לוקומוטיב. היא לא, זלצבורג, שראינו אותה פה, היא לא 1.25 מול לוקומוטיב, אני נורא מצטער.
כן, אבל איך תדע, יכול להיות עוד פעם מצבת פצועים וכל מיני דברים שמומחי הווינר, אנחנו לא סגורים עליהם עד הסוף. זה אולי אחת הסיבות. יואב.
אחת.
אפרופו אבו קומון. כן.
איקס.
אני, פה עכשיו אני הולך עם מוסקבה.
די.
כן, יאללה. אם כבר הפתעה, זה יבוא מהכיוון הזה, וגם יש פה יופי של כסף, 6.5.
והאיקס?
איקס 4.50.
תגיד, אם אתה זוכה, אתה קונה לי פלאפל?
פלוס פחית ענבים, מה זאת אומרת?
טרופית אני רוצה.
טרופית, יאללה, טרופית, וגם את הרובוט אתה תקבל עם 85 הפרס.
יפה.
יאללה, דיווחי תנועה.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
אתם מאזינים לספורט עם יואב לימור וצביקה שרף.
חזרנו, כדורסל קצת, בוא נדבר עם אור שקדי מוואלה ספורט, נבין מה הולך. צביקה, זה לדעתי שלך לגמרי.
לא, גם אתה לא.
אור, מה המצב?
אהלן אור.
מה, אחד בנובמבר סופי, כמו ב, אתה יודע, בלוח טיסות כזה, פיינל?
כן, כן. הראשון נובמבר הליגה תיפתח, יכול להיות שיחריזו בימים הקרובים על עוד תאריכים, לא בטוח, זה תלוי במשרד הבריאות.
מה זאת אומרת עוד תאריכים?
עוד תאריכים זה גם צריכים להשלים את
המשחקי זה, כן, בסדר. מה שיש התנגשויות ומה שיש חוסרים ומה שלא יוכלו לשחק.
צביקה, אתה ראית את הלוח?
כן, כן, יש לי אותו.
אני ממש לא מקנה באנשי המנהלת, זה קשה... אתה רואה את זה בכל אירופה, כמעט
איתי אפשרי להקיב לוח
משחקים.
אז נכון, ופה צריך להבין שיהיו דחיות ויהיו זה. אני מאוד מתחבר להחלטה של היורוליג לבטל את ההפסדים הטכניים, כי זה לא הגון. אבל מצד שני, שם צריך לקבוע תאריכים בטיסות, ולא מכל...
פחות מסובך, פחות מסובך, אבל הדבר הכי מסובך, זה שיש קבוצות שמשחקות באירופה, זה יהיה לא פשוט, אני חושב שיהיה מצב, פתאום של קבוצות יהיו חסרים שלושה משחקים, זה יראה לנו מוזר, והטבלאות יראו...
אבל בסוף זה יתיישר.
בסוף זה יתיישר.
שלא תיפסק הליגה, ושהליגה תימשך עד הסוף.
נכון, וזה חשוב מאוד, ובאמת, זה שהליגה פה מתחילה, זה באמת דבר מבורך.
תראה, אנחנו המקום היחיד שלא התחיל עד עכשיו, יחד עם יוון.
חבר'ה בהונגריה.
מה?
אני חושב שגם הונגריה...
לא, הונגריה, הונגריה משחקת. הונגריה כבר משחקת.
כתרקת, וגרמניה הם צריכים את הגביה.
גרמניה שיחקו את הגביה שהוא בוטל, בגלל שבאלבה ברלין כולם חולים, ועכשיו יחזרו, עכשיו אחרי זה תתחיל הליגה. אבל יוון מתחילה בשבת, ואנחנו נתחיל בראשון לנובמבר, יאללה, לרוץ, לשחק. ואנחנו פה גם יודעים הליגה הבלקנית.
אבל יש בליגות שמבטלות אותו, צורות, אני חושב שצ'כיה עצרה...
לא, 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 צ'כיה משחק, אבל העניין הוא, זה גם לפי מחוזות בצרפת. חכה,
אתה אומר לא, אני רק אגיד לך, אירופה נכנסת השבוע לסגר, כן. והסגר הזה ילך ויחריף באירופה, כי אנטוני תחלואה הם על הפנים, ואני לא. מניח בצרפת, שגם שם בחלק מהליגות בצרפת, זה ייעצר לתקופה
בצרפת
מסוימת.
בצרפת אזורים מסוימים וקבוצות מסוימות לא משחקות, ואזורים מסוימים כן משחקים. באיטליה בצורה מצחיקה...
אתה יודע, אנחנו יצאנו מהסגר, אירופה רק נכנסת
באיטליה,
אליו.
באיטליה בצורה מצחיקה שבצפון איפה שהיה זה הכל נקי, וזה ירד לדרום ולמרכז, עכשיו מתווכחים שמה...
כולם מתו בצפון.
האם להכניס למגרש צופים... בין 10% ל-15% של קפסיטי של כל מגרש. אבל בוא נראה. במוסקבה הורידו את הצופים להשבוע.
כן, בוא, חייבים לדבר קצת מקצועי, זה תהיה לי גם שקבוצות מפחדות, אבל ראינו כמה קבוצות שחזות שינויים, מפחדות להשקיע כסף. ואפשר להבין את זה, כי אתה לא יודע למה הליגה הזאת תלך. ואתה לא רוצה עכשיו להשקיע הרבה מאוד כסף, וכתוב הליגה תיעצר.
גם עוד לא קיבלו את הכסף של הממשלה.
כן, 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 אנחנו רואים בינתיים יש מכבי ראשון עם שלושה זרים כבר תקופה ארוכה, גלבוע הביאו עכשיו זר הביא די בזול. זו סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, ואני חושב שאנחנו לא נראה אולי את הכדורסל הכי איכותי, אבל זה שיהיה כדורסל זה כבר תיובה.
טוב, מה קורה עם מדר והפועל תל אביב?
טוב, בואו קצת
נעשה סדר.
כן, הפועל תל אביב, גם הפועל תל אביב וגם מצב של יהיה מדר, לא מדברים באופן רשמי. לא מדברים, גם מצב של יהיה מדר לא מדבר גם באופן
רשמי. אבל בינתיים הוא לא מתאמן עם הקבוצה, אז לא צריכים לדבר.
כן, כן, לא הגיע שני שלישי רביעי, הוא ביקש לעבור אימונים באופן אישי, פרטיים, לקראת הדראפט, לחזק דברים שמבקשים ממנו.
איפה, פה או לנסוע לאמריקה?
פה, אין לו זימון מקבוצה, אז אין. אין זימון רשמי, יש רק דיבורים באוויר.
אין זימונים לקבוצה, רק ליום אחד. זה עובר ממקום, אסור להם להתחבר עם קבוצה.
כן, כן. אני דרך כלל מבין מנשים בפועל תל אביב, שאם היה זימון רשמי, אז אולי כן היו לתתם, לא? אבל הוא ביקש לעבור לאורך פה אימונים. הצוות המקצועי אמר, אתה יכול לעשות האימונים האישיים האלה במקביל האימונים של הקבוצה. הוא לא כל כך רצה. מה זה לא כל כך רצה? לא רצה. והוא לא מגיע לאימונים.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא ידעתי בכלום.
הפועל תל אביב לא תמהר לפוצץ את העניינים עם מדר.
אבל, אבל, קודם כל, אם הוא ילך, הם יקבלו הרבה כסף.
נכון.
אבל, אני לא ידעתי, אבל כאשר הוא לא עלה בחמישייה במשחק בהרצליה, נדלקה לי איזה נורה.
כן,
היה שם איזשהו מתח בגלל שקודם, הוא היה מקום בטוח בחמישייה, ודקות משחק שאני ראיתי בהרצליה שהוא לא עולה בחמישייה, לי זה הדליק
משהו. יש שם העניין, כן.
אני ראיתי את קסטריטי זאת באוגוסט, הוא אמר לי אז זאת באוגוסט, אני לא יכול לבנות הקבוצה סביב ימדה, אז באוגוסט הוא אמר לי.
נכון.
כי אני לא יודע אם ימדה יהיה בקבוצה.
זה היה הבדל נגיד בין אבדיה שמכבי ידעו שהוא לא יהיה השנה, לבין יאן מדר שלא ידעו.
כן, והמשיחות שלי בתחילת השבוע, לפני שהיה פיצוץ, הערכות שיאן מדר לא הולך לפרוש מדרף. יש לו שם טוב, המנייה שלו בעלייה.
זה ברור שעד השמיני לנובמבר, כשזה היום האחרון שהוא יוכל להוציא, הוא ישחק עם זה, אבל כרגע יש לו סיכוי להיבחר.
עזוב סיכוי. אם התוכנות שלו לא תוציא אותו, הוא ייבחר בסיבוב השני.
כן.
יכול להיות שפתאום התוכנות שלו תקלוט שהסיבוב השני לא טוב לו, ויקרה מה שקרה עם הרבה שחקנים שהפילו אותם מהדרף, ולהיבחר בסיבוב השני בדרף, זה לא תמיד הדבר הכי טוב.
נכון.
הפילו אותם מהדרף, וצריך שאין עשו עד לא שייכות לאף אחד, הרבה יותר קל...
יש ויכוח אם הוא סיבוב, סוף סיבוב ראשון או סיבוב שני.
זהו, שאם הוא יצליח להגיע לסוף סיבוב ראשון, שזה החלום של הצד הזה, אז הפועל תל אביב הרוויחה בגדול, ים עד יוכל, לא יודע, יש לו חוזה מובטח ב-NBA באיזשהו שלב. זה יהיה הישג מאוד גדול, וזה שחקן, ועד לפני כמה חודשים, גירד את סוף הסיבוב השני. אז אין ספק שיש פה מניה בעלייה מטאורית.
טוב, מה קורה עם מכבי לקראת יום שישי עם חימקי?
מכבי מחר עושה אמון מסכם, יוצאים באותו סגל קצר ודל.
בלי זוסמן, בלי ג'ודי ובלי...
וקספי.
וקספי, אוקיי.
מדברים בסופו של דבר מכבי על בעיה הגנתית של הסמד הקרואטי, ואנחנו רואים את זה גם במשחק הטוב של זיג'יץ' נגד ביירן, בסוף המשחק פרופולוס לא הלך איתו, כי הוא יודע שיש לו בעיה שם בהגנה, וזה שחקן שאתה שלא לא שיחק את הכדורסל הזה כבר 4 שנים, ולוקח לו הרבה מאוד זמן לקלוט את זה, גם הגנתית.
הוא לא, עזוב את השטויות, הוא לא יקלוט את זה בחיים, כי זה הגוף שלו, וזה המהירות שלו, וזה הזה שלו, יצטרכו להתרגל.
מכבי בסופו של דבר יש לה סבלנות אליו.
הוא לא ישמור גם בעוד 3 חודשים ו-4 חודשים כמו AC. זה משהו אחר.
אבל יש לך את האנטר שומר יותר טוב.
ברור.
אבל ג'י יש לו את היתרון שלו, ואנחנו ראינו את זה. יהיו לו משחקים יותר טובים, יהיו לו משחקים פחות טובים, ומכבי בכלל לא תהיה תלויה בו, היא תהיה יותר תלויה בסופו של דבר בווילבקין, ובחוסר יציבות שלו, הוא מפגין בתוך כדי משחקים, והיא תהיה תלויה בדורסי,
שבינתיים
לא כל כך מגיע לעונה הזאת.
זהו, כשמדברים על דורסי, אז התקפה הוא לא טוב, אבל גם הגנה לא טוב. אי אפשר לזרוק את כל ההגנה, אני הראשון שיגיד שבנדר לא שומר, ועם זיזית יש בעיה, אבל גם דורסי לא שומר.
למכבי היה סופר הגנתי בעמדות האלה, היה להם לדוסמן.
בסדר.
וברגע שאתה מוציא אותו, וגם אבדיה שמר, הוא הראה מוטיבציה לשמור, ואתה מסתכל על דורסי, לא כך שומר, אלי ג'בריין, הוא שומר טוב, אבל סופר בעש הגודל במספר 3. מכבי בסוג של בעיה, ואתה לוקח, יש להם כל מיני סכנים שאוף טובים בהתקפה, עוד טובים בהגנה, קלויה רוצחן הגנתי טוב, כפית מאוד מוגבל. כרגע נראה כאילו מה, הפאזל הזה שמאוד מאוד היה טוב, בעונה שעברה, בינתיים קצת חורק, והמשחק הזה ביום שישי הוא חשוב, כי מכבי הפסד שלה היא כבר ב-1-4, וזה גם מתחיל להיות בור, ושבוע אחרי זה פנרבחצ'ה, שבוע אחרי זה הנדולו, וזה רק הולך ונהיה יותר קשה, זה משחק שמכבי חייבת לנצח כדי להוריד קצת לחץ.
ברור, כי קרימקי קודם כל היא ב-0-4, והשחקנים שלה...
כמה שחזרו, הם עדיין לא בכושר.
זה ברור שהם לא יהיו בכושר, מפני שקודם כל מי שחוזר מקורונה הוא לא תמיד בכושר טוב, ולוקח זמן, כמו כל אחד, הם לא התאמנו 10 ימים, או 10 ימים אלה מהקורונה, ושווד בכלל חזר מפציעה רחוקה.
טוב, אור, תודה.
תודה לכם.
ביי.
עכשיו, רגע, בוא נדבר קצת על ספורט נשים. בא לך?
חשוב? נהדר, נהדר.
מצטרפת אלינו חברת הכנסת אורלי פרומן, מיש עתיד תלם לשעבר, מנכ"לית משרד התרבות והספורט, ערב טוב.
ספורט נשים זה אצלי בבית כל הזמן.
אז הבוקר התקיים דיון בוועדה למעמד האישה בכנסת, בנושא אפליית הנשים בפתיחת הליגות בכדורסל וכדורגל. בכלל, יש את כל ענייני תקצוב ספורט הנשים. אתם רואים יכולת להזיז את זה? כי נראה שמשרד הבריאות, מה זה עקשן ודווקאי בהכל?
ערב טוב, יואב וצביקה.
ערב טוב.
אז אכן היה דיון לא פשוט היום בוועדה לקידום מעמד האישה. וכמו שאתם אומרים, על שני נושאים. הראשון היה קודם כל על אפליה של נשים בפתיחת הליגות. על פי התקנות של שעת חירום בעקבות מגבלות הקורונה, האימונים בענפי הכדור חוזרים, אבל המגבלה שישנה שם וגם כתובה שחור על גבי לבן במכתב שעושים מנכ"ל משרד התרבות והספורט, אם יש 5 ליגות, אז 3 ליגות העליונות חוזרות לאימונים, ואם יש 4 ליגות, אז רק הליגה הראשונה, העליונה חוזרת. ומה ההבדל בין שניהם? אצל נשים אין 5 ליגות.
יש ליגה אחת, כן.
לא, לא יש ליגה.
לא, יש 4 גם. יש מקומות, גם יש 4 ליגות. אחת פחות.
אבל אני אגיד לך משהו. במוצאי שבת, שהתחיל הבלגן הזה ביום הזה, אז אמרו, זה שגיאת סופר. אבל את השגיאת סופר הזה לקח 3 ימים לתקן. ראשון, שני, שלישי. היום הוציאו תיקון.
אני, כן, אני מחזיקה מכתב מה-16 לאוקטובר של המנכ״ל.
שמה כתוב בו?
שכתוב בו שפעילות הספורטאים מוקצועים ומופעלים בינלאומיים, מי רשאי לחזור? ספורטאים בליגת הבוגרים הראשונה בענפי הכדור הקבוצתיים, גברים ונשים, וכן ספורטאים בליגות השנייה והשלישית לגברים, כן. בכדורגל ובכדורסל. רשאים להשתתף באימונים. קודם כל, מה עם כדוריד?
אז זה המלצת משרד הבריאות או המלצת משרד הספורט? מי החליט?
תראה, אז פה, זה בדיוק היה הדיון המרכזי היום, כי היועצת המשפטית של המשרד מאוד התפתלה, היא הבינה שיש פה משהו שהוא לא בסדר והוא מפלה, וחשפה את היסכמות שלהם עם משרד הבריאות, אבל בסוף של דבר זה מה שיצא בכתובים. אבל בסוף, אחרי שלחצנו את נציגי המשרד, היא בעצם אמרה שהפרשנות של המשרד, שגם בקרב אנשים, הליגה השנייה בענפי הכדור יכולה להיפתח לאימונים. ואז התחיל הדיון על מועד הפתיחה, כי גם פה היו כל מיני אמירות סוקרות. ובסוף האמירה שלה הייתה שליגות הנשים יכולות לחזור מבחינתנו להתאמן כבר היום.
כן, אבל יש פה גם בגברים, אפילו בליגה הלאומי, הראשונה לכדורגל, יש ויכוח עם גרוטו בעיקר, שלא נותן לעשות משחקי אימון, קבעו כבר תחילת ליגה והוא עוד לא אישר את זה. תאריך תחילת ליגה והוא עוד לא אישר את זה. משחקים.
אוקיי, אז אני אומרת לך, היום, ככה, זה נאמר מפי היועצת המשפטית של המשרד, שהגדה את המשרד בעניין הזה, אבל בוא, אני לא מתפלא, זה לא המקום היחיד בינינו.
תגידי, אבל
שיד ימין לא יודעת מה יעצמו.
ברור, אורלי, אבל תגידי, חוץ מלהוציא כיתור בוועדה למעמד האישה, איזה סטנדינג יש לכם? הרי אתם יכולים להחליט כלום, אתם יכולים לשנות כלום וכולי.
אנחנו כן יכולים לשנות, כי תקנות מגיעות גם לאישורים אצל הוועדות, וזה לא רק החלטת קבינט והחלטת ממשלה וקבינט או הפוך, אלא התקנות מאושררות או לא בוועדות הכנסת השונות. היא פוגשת את זה בוועדת החינוך שאני חברה בה על כל מיני החלטות. אז יש כאן אמירות, יש אמירות כלפי השרים, יש אמירות ושיח ושיג עם נציגי משרד הבריאות. הבעיה שאתה שומע 3 נציגים ואתה שומע 3 דעות שונות מאותו משרד. וזה חלק מהבלבול. אבל פה קיבלנו פרשנות של משרד הספורט אחרי דיון נוקב, שגם אנשים לא תופלנה, וגם הליגה השנייה תוכל לחזור לאימונים, ולא רק הליגה הראשונה, כשתל
אביב... טוב, אז יצא כבר היום הודעה כזאת, והכל בסדר. אבל עדיין יש קיפוח לנשים בתקציבים, אבל אני אומר לך, ואת יודעת שאני קצת מתמצא בעניינים, גם את היית מנכלית המשרד.
נכון. וגם ספורטאית.
וגם ספורטאי, וגם אשתי הייתה ספורטאית, וגם המאמן שלי מאמן את מחלקת הנשים של רעננה, אז כך שאני, הספורט נשים אצלי כל היום בבית. Okay. העניין הוא שהנשים, לפחות השרה לימור לבנת, דחפה כסף לכל ספורט הנשים, אבל לא הצליחו, ולא בגלל חוסר כסף, לדעתי בגלל חוסר ארגון, חוסר בולדוזרים, בולדוזריות, להביא יותר ילדות לשחק, להיות ספורטאיות.
תראה, בתקופה של שרה לבנת שאני הייתי המנכ"לית שלה, היו מספר מהלכים מאוד מאוד משמעותיים. קודם כל, בוא נכיר בזה, והמדינה צריכה להמשיך להכיר בזה, שתפקיד המדינה לפתח את ספורט הנשים ואת הנשים בספורט. זה לא מובן מאליו, זה היה מאוד מובן מאליו בתקופה שלנו. אנחנו הקמנו אז את אתנה.
אוקיי, אז אתנה גם קיימת היום, ויש לה תקציבים.
כן, אבל איפה אתנה היא נמצאת? עם מעט מיליוני שקלים תחת, לא תחת ישירות משרד הספורט, אלא תחת וינגה. אוקיי, הרחיקו את...
אבל וינגה תחת משרד הספורט.
כן, כן, אבל אתה יודע, ככל שאתה מרחיק את היחידה, זה גם אומר מה החשיבות שאתה נותן לה. כשאתה רוצה משהו חשוב, אתה מחזיק את זה תחתיך, תחת המנכ״ל באופן ישיר. אוקיי?
היום וינגט הייתה זרוע ביצוע של משרד הספורט.
בסדר.
אמורה להיות.
אמורה להיות.
סוג של.
הסוג של. כשאתה, אני אומרת לך את זה, וזה נכון לא רק לספורט נשים, כשאתה רוצה לקדם משהו, אתה צריך להחזיק את זה קרוב אליך, בין ספק שזה אתגר מאוד גדול לקדם את ספורט הנשים במדינה. זה לא פשוט. זה השקעה של כסף, זה שיחה של על באמת מאות קבוצות בקרב ילדות, בבתי הספר, באנפי הספורט השונים, לא רק אנפי הכדור. זה להשקיע בפיתוח הספורטאיות, וזה לא יבוא יש מאין. אתה יודע, זה מגיע למצב שאפילו על שימוש במתקני ספורט, אנשים צריכות לריב. כי העדיפות הראשונה היא לאימון באולם ספורט, היא תמיד תהיה של קבוצת הגברים.
לא, כי, אבל קודם כל, לאורך הכל ה-20 שנה האחרונות, כולל היום וכל הדיבורים, יש בעיה של מתקני ספורט בכלל במדינה. לא התפתחו מתקני הספורט כמו שצריך, וכל תכנון שהיה כביכול צריך להיות כישלון חמור בפיתוח מתקני ספורט.
אני לא הייתי, יכול להיות, אני כבר לא נמצאת 6 שנים במשרד, אז תתן לי להגיד לך מה, 6 שנים זה הרבה זמן.
אבל אני חי את הספורט כל יום.
סליחה?
אני חי את הספורט כל יום.
אתה חי את הספורט, אוקיי. אבל הנושא הזה של לשים בסדר עדיפות מאוד גבוה, את נושא של קידום ספורט הנשים ואת הנשים בספורט, אני לא במקרה אומרת את שתי הווריאציות האלו, כי זה שני דברים שונים ומשלימים. לרבות שידורים, לרבות, אתה יודע, אתם יודעים אגב שברגעים אלה יש משחק של נבחרת ישראל בכדורגל נשים נגד דנמרק?
לא.
אני יודע שיש, אבל אני בתוכנית פה, אז אני לא יכול לראות אותו.
לא, אבל נגיד לך, אני אגב, רגע, אורלי, שנייה. אתה יודע, כשאני שידרתי בערוץ 1 שנים, אז עבר היה בגץ שחייב אותם אז לשדר את כל המשחקים כמו כדורגל וכדורסל גברים.
זה היה בגץ של רמת שרון עם אורלי.
כן, אבל זה לא קורה. המשחק הזה אפילו לא פורסם, לא משודר בשום מקום שהוא. וואו, זה נבחרת ישראל, משחק בינלאומי.
ואת חברת כנסת, יש לך אישורים חריגים, למה לא הולכת לעודד אותם במגרש?
יש לי, כי אני נודע לי על המשחק הזה רק היום בערב, אני חזרתי ממש לא מזמן מהכנסת, אתם בטח יודעים מה היה שם, אבל בדרך כלל אני רוצה להגיד לכם...
ביטלו לך את ההצבעה, אבל ביטלו לך את ההצבעה.
נכון, אבל בדרך כלל אני אומרת לך, אני כבר ראיתי לא מעט משחקים של נבחרות ישראל בכלל, ויש לנבחרת ישראל בכדורגל נשים, אני נוסעת לחיפה לראות אותה, אני אוהבת באמת ספורט, אז אני שם. אבל אני חושבת שכשיש אירוע כזה, כל משחק בינלאומי בוודאי, פה בארץ, צריך, זה חלק מהעניין, חברים.
ברור, הדברים ברורים. אורלי פרומן, תודה.
תודה לך.
תודה לכם, ושנדע ימים טובים יותר.
כן, לגמרי.
בספורט בכלל.
תודה. טוב, מצטרף אלינו עכשיו מיכאל וינסנדנט מערוץ הספורט. אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
בוא נדבר על פריס סן ז'רמן, מה קרה להם אתמול? אתה יודע, קיבלו את מנצ'סטר יונייטד, זה לא היה צריך לקרות, קיבלו את הקבוצה הכי, את מנצ'סטר יונייטד בסיטואציה הכי נוחה שהייתה צריכה להיות להם, ופישלו.
קיבלו קבוצה בהזמנה, ואתמול הם לא, פשוט לא עשו למשחק.
לא, הם ריחמו על המאמן של מנצ'סטר שלא יחליפו אותו.
כן, אז סולשר קנה את המשחק.
הם ריחמו על סולשר, אבל לא אותו תוכל הולך הביתה, אתה מבין? מי שמרחם, סופו שתחזרו אליו, אבל בסופו של דבר...
רגע, אז פוצ'טינו יגיע לפריז.
הלוואי, אם תשאר אותי, הלוואי אם הוא יגיע, אבל עכשיו בסופו של דבר אתמול, באמת, זה היה משחק חלש מאוד, קודם כל במחצית הראשונה זה היה קטסטרופה מחצית פייג'ה, מחצית שנייה קצת זה השתפר השינויים, אבל ברגע ששני הכוכבים לא מופיעים למשחק, כפי שהם לא הופיעו בגמר נגד בייר מינכן, גם נאמר וגם מבפה, אז הקבוצה אין למה למכור יותר מדי, זה לא שעכשיו פתאום אתה מצפה מ... אנדר הררה או אידריס אגי או שחקנים אחורים כאלה שפתאום, אתה יודע, הקצצו את הפתאום.
כן, אבל קבוצה שהכוכבים שלה, הם כל הזמן רוצים להיות במקום אחר, בקבוצה אחרת, בבית אחר, אז זה יוצר בעיה.
אני חושב אבל שההגעה לגמר בליסבון לפני 3 חודשים, קצת ריקחה את הרצון הזה של אותם שחקנים. אתה מבין? כי הם הבינו שהפרויקט הזה זה לא בלוף. יש שם משהו, יש שם משהו, הם רוצים, ברור שהם רוצים ומחמים לצפות בגביע, זה לא, אתה יודע, אתה לא לוקח את זה תוך שנה, שנתיים, זה לוקח זמן הדבר הזה, אבל הקטרים גם מבינים שהעונה זו בוודאות העונה האחרונה של אמבפה, כי בקיץ הבא הוא עובר, ככל הנראה לריאל מדריד, אני מבטא מאוד אם זה לא יהיה לריאל, ונאמר, מנסים לשכנע אותו שיאריך חוזה, בוא נגיד פה זה 50-50, הוא יאריך חוזה או לא, אבל אמבפה בוודאות, לא יאריך את החוזה
שלו יותר. כן, אבל אתה יודע, נעימר צריך לשלם היום 200-300 אלף יורו, מיליון יורו, אז אף אחד לא ישלם את זה עכשיו. לא ריאל מדריד יוציאו כסף כזה, וגם ברצלונה
בפשיטת רגל. אתה ראית אתמול את כל הסכומים המגוחכים, שעם כל הערכות חוזה 500 מיליון, 600 מיליון, כאילו אף אחד לא משלם את הסכומים האלה היום, אחרי הקורונה, הקבוצות אין כסף.
אבל אתם יודעים מה עומד מאחורי הערכות החוזים כביכול אפקטיביות האלה של שחקנים ברצלונה? על חוזים חדשים מופחתים ב-30% אחר. הם קיבלו עוד שנה בחוזה, אבל עד השנה האחרונה בחוזה, בעתה ונניח 3-4 שנים קדימה, ב-30% פחות מהשכר. זה בסך הכל.
אוקיי, אז פיקה במצבו, כדאי לו לחתום את זה. למה טרשטגן חתם על חוזה כזה?
בוא נגיד, טרשטגן הוא היחיד שקיבל חוזה משודרג.
מובטח.
באמת לנוכח היכולת האדירה שלה, תמיד הוא היחיד שבאמת.
זה חוזה מובטח לשלוש שנים, חמש שנים, כמה?
בוודאי, בוודאי. הוא העריך בשלוש שנים נוספות עד 2025, לא חתום עד 2022, הוא העריך עד 2025. אבל כל השאר, גם פיקה, גם די יונג, מי עוד העריך שם, ברח לי מהראש, כולם קיבלו, גם גריזמן יחתום על הערכת חוזה בעוד שנה אחת, אבל הכל יהיה מופחת שכר,
גריזמן אם הוא יוכל לברוח משם.
למה הוא העריך חוזה? אתה יודע למה הם העריכו חוזה? הוא פח.
מתקשים. הם בסופו של דבר בונים עליו, שהוא אמור להיכנס לנעליים של סוארז כחלוץ השפיץ של
הקבוצה. הוא יתחיל לשחק רק כשמסי לא יהיה, כי מסי לא רוצה שהוא יהיה טוב.
לא, גם הם משחקים בלי חלוץ, הוא לא מספר 9 קלאסי. גריזמן, זה לא התפקיד שלו, הוא לא לוונדובסקי והוא לא ארי קיין.
גריזמן תמיד היה טוב ליד 9 אמיתי לסיבור.
ברור, אבל מסי יושב לו על המשבצת, הוא צריך לזה, ברגע שבדיוק מה שצביק אמר, ברגע שמסי יזוז משם הוא יפרח, עד אז הוא מקבל כל הזמן בראש. הוא מפחד, אתה רואה שהוא מפחד.
גם מסי לא אוהב אותו ולא רצה לקבל
אותו. לא קשור, הוא מפחד.
לא בטוח שזה פחד, לא נוח לו לשחק, אתה מבין? זה לא המשחק הרגיל של גריזמן, אתה רואה את ההנאה שלו בנבחרת צרפת, אתה ראית את השנים הגדולות שלו באתלטיקו מדריד, זה לא אותו שחקן, השחקן מכונס עם עצמו, תמיד עם הפרצוף למטה, תמיד...
הוא לא משלהם, הוא לא בלהקה שלהם, אתה יודע, יש שם הלהקה והוא לא ממנה. אבל באתלטיקו
מדריד זה היה גם משחק אחר. היה בונקר, והיו יוצאים לפאסברק, וכשהוא היה מקבל את הכדור, זה לא היה כזאת צפיפות כמו שיש היום
שברצלונה. וציפיות, אמנם רוצים, אבל זה לא באותה רמה כמו ברצלונה.
ומסי, אם הוא יכול למסור למישהו אחר ולא, לא, מוסר למישהו אחר.
אבל צביקה, גם באתלטיקו, הוא היה הפנים של המועדון, תמיד, הייתה לו את האחריות הזאת, אתה יודע, היה עליו משהו, פה הוא יודע שתמיד יהיה קילור שלישי, תמיד יהיה שחקן, תמיד יהיה לפחות שחקן אחד לפניו. אז לכן, אתה יודע, זה גם משפיע עליו מבחינת המשחק. מסי וגריזמן לא מסתדרים נקודה, החתונה הזאת הייתה צריכה להיפסק בקיץ האחרון, אבל בגלל המשבר הכלכלי של הקורונה, אף מועדון לא יכול להרשות לעצמו לקנות את השחקן, בטח ובטח לשלם לו את השכר האסטרונומי שהוא מרוויח בקטלוניה.
טוב.
זה דד לוק.
זו חתונה קטסטרופלית מה שקרה שם.
אוקיי.
יאללה.
טוב. יופי, תודה.
מיכאל, תודה.
תודה, מיכאל.
תודה, ביי.
נעשה פרסומות קצת שתוכל לנוח, וזה...
אני לא צריך לנוח, אבל זה בסדר. פרסומות זה הכי חשוב פה.
יאללה, אז קח את זה. איציק יצחקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
טוב, בוא נדבר על הפועל באר שבע, מחר סלאביה פראג. מה אתה שומע?
תראה, אני חושב שהפועל באר שבע טוב, לא צריך לשמוע, צריך להתעדכן במה קורה עם קודם כל עם וויפה.
עם הקורונה.
כן, זה מחזיר אותי טיפה לשיחה שלנו של שום. סיפרתי לכם בתוכנית של שום שהפועל באר שבע מודעת לעובדה שייתכן שבמהלך הבדיקות החוזרות שהתבצעו לשחקנים, יהיו מספר שחקנים שחלו בקורונה ועדיין ימצאו חיובים לנגיף. המשמעות של זה היא פשוטה, הפועל באר שבע באמצעות הרופא של הדוקטור ליאור זלר פנתה לוופה, קיבלה חוות דעת מוופה ששחקנים שימצאו חיובים עדיין יוכלו ליטול חלק במשחק. עכשיו, מה שקרה אתמול זה, אתם בטח זוכרים, יוסי אבוקסיס, אליניב ברדה ובעיקר ז'וסואה, שזה הכוכב של הפועל באר שבע, כולם נמצאו חיובים לנגיף. יש עוד שלושה שחקנים בהם, דוד קלטינס ש...
רגע, אז הם רוצים שעם חיוביים הם ישחקו?
כן, יש הנחיה חדשה של וופה שהפועל באר שבע קיבלה בימים האחרונים, עליה דיברנו כאן בשידור לפני שלושה ימים, וההנחיה הזאת אומרת ששחקן שכבר היה נמצא חיובי לנגיף וסיים את הבידוד שלו, עדיין יכול להימצא חיובי רק בגלל סיבה אחת, שהנגיף הזה יכול עדיין להיות חלק מדרכי הנשימה שלו, וזה אומר שהשחקן הזה נמצא חיובי, למרות שהוא בכלל כבר לא, בפועל, לא יכול להדביק אף אחד.
וויפה מתחייבת שהוא לא יכול להדביק אחרים?
לא, וויפה לא מתחייבת. וויפה אומרת דבר פשוט. משרד הבריאות, במקרה הזה בישראל, אתם תבדקו ואתם תחליטו עם שחקני הפועל באר שבע, שנמצאו חיובים שוב, יכולים לעלות למגרש. אז הפועל באר שבע פונה אתמול לוויפה, מערבת את גרוטו ומבקשת ממנו לקבל אישור כדי לשתף את אותם שחקנים. עכשיו, למה זה קריטי כל כך? זה לא קריטי רק בגלל שז'וסואה לא מספק או בגלל שאבוקסיס לא עומד. לא, זה לא רק מכבי תל אביב, יש פה עוד עניין, יש פה כמה עניינים. הפועל באר שבע תרגלה במהלך השבוע חולפת מרואן קאבה בעמדת הבלם. לשחק עם שלושה בלמים, 3-5-2, 5-3-2, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אבל יש שני שחקנים, קשרים אחוריים אחרים, אריאנו בריארו ודוד קלטינס, שהם כרגע נמצאים בספק. כלומר, התוצאות שלהם הם טיפה גבוליות. כלומר, להפועל באר שבע אין כרגע קשר אחורי טבעי בסגל שלה. זה לא מצב שבו הם היו רוצים לעלות מחר למשחק נגד סלאביה פראג, ומחפשים את הפתרונות.
אז יעלו אנשים שחולים בקורונה?
תראה, לא יעלו אנשים שחולים בקורונה בכל מקרה, כי גרוטו יחליט האם זה מספיק טוב או האם זה לא מספיק טוב כדי שהם ישתתפו.
בוא נה, הגענו כבר למצב שגרוטו קובע את ההרכבים. קובע את ההרכבים.
הוא בכלל לא את מכבי פתח תקווה לדעתי.
לא, הבנתי שהוא עשה איזה תאונה היום. אתמול הייתה להם הולדת, היום תאונה.
אז איך יהיה הרכב? אז איך הוא יקבע את ההרכב?
אני לא, אתה יודע, זה מצחיק. אומרים לי בהפועל באר שבע, אנחנו התלבטנו עד שלשום באיזה מערך שחק. האם שלושה בלמים או שניים? כנראה שמשרד הבריאות הולך לקבוע.
אז גרוטו יקבע את המערך.
אני לא בטוח שיודע מה ההבדל בין 3-5-2 ל-4-4-2. אני לא בטוח.
אבי לוזון יסביר.
אני חושב שההחלטה שלו תהיה מאוד מאוד חשובה, וההחלטה אגב אמורה להגיע עד הערב. כלומר, ממש עכשיו, הפועל באר שבע כבר קיימה מסיבת עיתונאים, היא נמצאת באימון.
לא, אצלנו רגילים שהקורונה יושבים, הממשלה וקבינט הקורונה, ודוחים למחר, ודוחים למחרתיים, ואחרי המשחק יעבור כבר.
כן, כן. טוב, תראה, בקיצור, זה נמצא במצב שבו אנחנו מחכים לתשובה הסופית ממשרד הבריאות, ואנחנו רוצים לדעת מה קורה, וברגע שזה יקרה, אני מניח בזמן הקרוב, נוכל לדעת באיזה מערך באר שבע משחקת סוף סוף. גם זה משהו.
טוב, בוא נדבר קצת על ביתר ירושלים, כל תרלולי ירדן שואה.
תורים עליו כל כך הרבה, הוא עשה אימון וחצי עד עכשיו, מעין חצי אימון אתמול.
בסדר, אתה יודע, מכולם מסתכלים עליו, בכל זאת השינוי הכי דרמטי שקרה בשבועות האחרונים בכדורגל הישראלי.
אני מסכים איתך, אתה יודע מה אומרים שחקני ביתר ירושלים, אומרים שבסך הכל, ובאמת הם מנסים לעזור לו, גם טל בן חיים וגם אלי רנטר, אפילו שהם מתחרים על אותו תפקיד, כי ביתר ירושלים משחק את השנה 4-4-2 יעלום, ויהיו שני חלוצים, ויש כרגע שלושה כישלומי אזולי עזב, אז זה אתר אסלבנק סלש שוע, ומצפים לעזור לו, אבל הם אומרים, מי שצריך לעזור לעצמו זה קודם כל ירדן שואה, הוא צריך להוכיח שהוא בא לביתר, אתה יודע, הוא פתח כאן דף חדש, אמר לו משה חוגג, יש לך כאן דף חדש, אנחנו מקבלים אותך בזרועות פתוחות, אבל צריך לראות מה יקרה כשירדן שואה יישב על הספסל, כי אסלבנק עד עכשיו מאוד מרשים באימונים, אתר לא הולך לאבד בקרוב את המקום שלו, ואני חושב שזה המבחן הגדול שלו, לראות איך הוא מגיב בהתחלה, לראות איך הוא מגיב לעובדה שהוא לא ישחק. אתם יודעים מה קרה עם מרקו בלבול, הוא עבר תקופה לא פשוטה.
אפשר בינואר להשאיל אותו לבני יהודה חזרה.
לא, אל תגזים, החלון נפתח עוד חודשיים עוד פעם.
בינואר, נו.
תגיד רגע, יש לי שאלה בתור מי שעוקב אחריהם. הרוכש שחוגג מצא באבו דאבי,
לא, אל תקרא לו רוכש, הוא משקיע.
המשקיע, סליחה, אני מקווה. הוא כבר עם המזוודות כאן, כי בינתיים המזוודות היחידות שמגיעות מהמפרץ לכאן זה כסף לחמאס בעזה.
כן, זה נכון. אלה בעיקר המזוודות שהגיעו לכאן גם בקרוב. תשמע, כולם מדברים, הפועל תל אביב, סכנין, יש הרבה מועדונים כאן שאומרים, יתרמו לנו המון המון כסף לאמירויות.
שלנו, 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 אלה שלנו.
כולם בכיס שלנו. עכשיו תראה, חוגג עדיין לא נסע לאבו דאבי, הוא נמצא כרגע בחופשה ביוון, הוא לא נמצא באבו דאבי, הוא לא נסע בסוף בגלל מגבלות קורונה.
אגב, אם תיכנס לדיווחים, רגע איציק, אם תיכנס לדיווחים מהדקות האחרונות, יוון הולך להפוך לאדומה בימים הקרובים, כל מי שיחזור משם חוזר לבידוד.
רגע, חוגג עוד ביוון?
אני כבר מסתמס למושיקו לחזור.
חוגג עוד ביוון?
עדיין ביוון, כן.
איזה חודש.
בסדר. אני צריך להחליף לו את השם משה נופש במקום משה חוגג.
לגמרי. טוב, אז הוא לא נסע בסוף.
הליגה של 6 על 6 נפתחה?
הליגה של 6 על 6 לא יודע אם נפתחה, אבל כרגע הם לא משחקים.
אני ויואב נרשמנו.
אני יכול להגיד לך אגב שמי שמשחק שם זה משחק שם זוהר חוגג, רוב משפחתו נדמה לי, ומי שמשחק שם זה גם מאור מליקסון וביתר אילוז.
אוקיי, אז אנחנו יכולים בשקט לשחק.
ליגה רצינית לגמרי, חבר'ה. ליגה רצינית לגמרי.
למרות שמאור היה אחלה שחקן.
כן, ויכוח.
מסכים, לגמרי.
טוב, מה?
דרך אגב, רגע, לא דיברנו על זה, אז הזכרת את מאור, אז כרגע אבוקסיס וברדה עדיין לא קיבלו אישור, וכל עוד הם לא קיבלו אישור, מאור מליקסון עומד על הקווים.
אז מאור צריך לנהל את המשחק.
מאור ינהל את המשחק עם עוד שני עוזרים.
בסדר, עם אוזני, ועם אוזנייה, יוסי ידבר איתו באוזן.
אבל אתה יודע, הם מאמינים, כי אני דיברתי עם הפועל באר שבע, יש מין אמונה כזאת שיוסי אבוקסיס כן ינהל את המשחק, הם חושבים שזה כן יקרה, אבל בוא נחכה לגרוטו, חבר'ה, בסוף הוא קובע הכל.
תאמין לי, הבן אדם יושב, ה-to-do list שלו, כאילו מה שכתוב לו על המקרר בבוקר, דברים שהוא צריך לעשות, יש לו איזה 10,000 דברים, רובם אגב מדברים איזוטריים. כי אתה חושב, צביקה, בן אדם אחראי על כל התוכלות במדינה, בסוף הוא צריך להחליט על יוסי אבוקסיס. כאילו, תבין איזה תירול. ולא מצילים פה סמכות, אתה כל מגיע אליו.
ולא פחות חשוב באיזה עמדה ישחק מרואן קאבה, שזה ממש מהותי.
כן, טוב, אין מה לעשות. מישהו צריך להחליט את זה.
אוקיי, יופי.
יפה, יאללה, איציק, תודה.
תודה רבה.
ביי.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
עוד משחקים של ליגת אלופות בפנינו הערב ועכשיו, יופי שמשחק, אייקס מול ליברפול, שתי קבוצות שאני באופן אישי מאוד אוהב, ואייקס מערכת את המשחק הזה, ניצחון ביתי של ההולנדים 4.10, טקו 3.75, וליברפול, למרות החיסרון של ון דייק והפתיחה הצולעת שלהם, פיבוריטית די ברורה עם 1.50, יואב, אתה חולק על האימור הזה?
אני הולך עם אייקס.
יפה, ניצחון ביתי, וגם יופי של קופה.
צביקה.
גם אני הולך על אייקס.
וגם יופי של קבוצה.
גם אני הולך על אייקס.
אני הולך על טקו במשחק הזה. מריח לי טקו.
תגיד רגע, איפה אייקס? מה המצבה בליגה בהולנד?
לא לפניי כרגע, אני חייב להגיד, אבל אני אמצא לך. ואולי אפילו עידו, תוך כדי, יחפש לי ואנחנו נגיד לך. בוא נעבור למשחקים נוספים ואז ניתן את המצב של אייקס. מנצ'סטר סיטי מארחת את פורטו. סיטי פייבוריטית ברורה, ניצחון ביתי שלה 1.15, טקו 5.10 וניצחון חוץ של פורטו פי 9. חתיכת יחס, עוד יותר מלוקומוטיב, אגב אייקס מקום שני.
כן, אני רואה 12 נקודות אחרי, נקודה אחרי פסווה.
כן, נקודה אחרי רן זהבי, אם תרצה.
הוא בקורונה.
בסדר, אבל רוחו שורה.
אגב, תוך כדי שאתם מדברים, יש כותרת שאיתיחד אירוויז שוקלת לאמץ את הפועל תל אביב, ואני שואל, האם באמירויות היום זה 1 באפריל?
אתה מאמץ את הכותרת הזאת, אבל בברכה.
אני מאמץ כל אחד. בואו רק שזה יקרה דקה אחרי שהם מהבעלים ילכו.
הבנתי.
כל כסף שייכנס אליהם, לא טוב.
אוקיי.
כן, תחזור להם. אתה יודע מה?
לא, לא, זה בסדר. אולי אפילו נעשה פולו-אפ על הידיעה הזאת בהמשך. טוב, ככה, בקיצור, סיטי מול פורטו. ניצחון ביתי של סיטי 1.15, תיקו 5.10 וניצחון חוץ של פורטו פי 9.
נו, ברור מה סיטי בה. אנחנו מאמרים, אבל אנחנו לא מפגרים.
אוקיי. צביקה.
צביקה פה פרש.
אני הולך עם סיטי.
אתה הולך עם סיטי. אני הולך על תיקו. סיטי לא ממש מבריקים, ואפשר פה להביא אימור שהוא לא מופרך לגמרי.
בוא, בוא, פרופורציות. קון משחק והכל, ובוא.
קון, חבר שלך.
היית איתו. מה אתה רוצה שאני אקרא לו? מיסי אגוארו?
לא, קון. אהבתי. קון ויואב בחוד ההתקפה. הלאה, המשחק האחרון לפינה הזאת, אינטר מול בורוסיה מינשנגלאבך, אינטר ניצחון ביתי שלה 1.45, תיקו 3.75, ניצחון חוץ של הגרמנים 4.60. צביקה, הימור שלך.
אינטר.
אינטר ניצחון ביתי. יואב, אתה גם הולך עם אינטר?
לא, לא, גם אני הולך עם אינטר, גם הקבוצה שאני עוד באיטליה, אז בכלל.
טוב, גם מינשנגלאבך בינתיים לא טובה.
לא, לא, זה נכון.
היא לא טובה, ואינטר למרות שהיא הפסידה בדרבי, אבל עדיין היא קבוצה יותר חזקה.
אינטר קבוצה הרבה יותר טובה, וגם אני מצטרף לכם, גם לשיגעון יש סוף. אינטר לגמרי פייבוריטית.
עכשיו רגע, עם כל הכסף שאני מרוויח מהאימור הזה,
איזה מרוויח?
מה יוצא לי מזה?
אתה לקחת את כל מקבל 41 שקלים, אוקיי. מה אתה עושה עם זה, אתה רוצה לדעת?
נו, היינו בקודם.
גש לקוסם, תקנה שווארמה ותביא לי עודף.
יפה,
יפה,
עשינו את זה.
סיימנו.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
חזרנו. מה אתה אומר לכותרת הזאת? שאיתיחד איירווייז תאמץ את הפועל תל אביב? נשמע לי כמו בדיחה, צביקה.
לא יודע, אני יודע שגם סכנין אומרים את זה, ואני יודע שגם, לא יודע, לא אמרתי יואב קץ.
לא, בית"ר ירושלים מדברים על השקעות.
תשמע, מה זה השקעות? הרי אתה יודע שאין רווח מכדורגל. בטח לא פה.
ברור.
אז מה זה השקעות? או שהם עושים...
עוד קצת כסף שיכנס לקבוצה.
לוקחים אותך כמאמץ, כפרסום, כזה, אז זה אני לא יודע. אולי הם צריכים לפתוח פה קו תעופה. אתמול שמעתי במקרה שמישהי...
לא, נפתח, מה זאת אומרת, הייתה טיסה נחתה השבוע.
כן, שאפשר יהיה לטוס לארצות הברית, זאת אומרת, לטוס מפה לאמירויות.
ישראלים יעשו את זה, 3 שעות יהיה לאמירויות, עם הקונקשן קצר.
אבל מה, לנסוע, אתה אחר כך לאמריקה עוד 3 שעות.
אם זה חוסר, עזוב רגע, את התקופה של הקורונה שהכל במטורלל, אבל נדבר רגע, ייגמר. ישראלים טסים עם אוקראין, עם האוקראינים ועם אירופלוט הרוסים ועם הרומנים.
אבל זה לכיוון ההוא, לא לכיוון אחורה.
אבל הם טסים ועושים 12 שעות קונקשן בשדה תעופה במוסקבה או בקייב, כדי להוזיל 200-300 דולר. מה זה משנה לאן? חברה הכי טובה בעולם.
תלוי המחירים.
אז אני אומר, הם יצליחו להוזיל. אגב, מזרחה ואוסטרליה, הרי יש להם טיסים, מדובאי ומאבו דאבי טסים ישירות לסידני ומלבורן.
זה כדאי.
אז אתה טס לשם, הקונקשן קצר, ואחר כך עושה את ה... 7,000 שעות עשיתי את זה כמה פעמים לאוסטרליה, אבל במקום לעשות את זה ביום, אתה עושה את זה ב3 יום. ואחלה חברה.
טוב, בוא נראה, תראה, מבחינת...
לא הציעו לך לאמן את נבחרת האולימפית של דובאי?
עדיין לא. יש דבן?
עכשיו תראה, דיה סבא שם, המכחב.
נכון, כדורגל.
כן, לדעתי יהיו שם עוד. לדעתי הדבר הזה יפתח בטח לשחקנים ערבים ישראלים.
שחקנים ערבים ישראלים.
יפתח להם אופציות, אתה יודע, זה יהיה הרבה יותר קל, אפשר לעשות זה עם דרכונים ישראלים.
שאלנו את רונן קצב בשבוע שעבר, והוא עוד לא ידע, זה היה ככה הפתעה. בוא נראה, גם צריך שסבא יצליח שם, שישחק, יכניס גולים ויהיה טוב.
כן, לא משנה, אבל אתה יודע, יש שם כסף, יש שם אופציות, למרות שהם לא הצליחו להרים ליגה מדהימה, אתה מסתכל, הקטרים שניסו הכי הרבה בגלל שהם מארחים את המונדיאל עוד אם הוא יהיה בזמן בעוד שנה, בעוד שנה וחצי, והביאו את שווי, כן. וכו'. אתה יודע, זה השם הכי מפורסם. בסוף, הקבוצות שלהם לא מצליחות לא. מי יודע כמה.
לא, הם צריכים לקנות שחקנים יותר טובים.
אני אומר לך, חייבים להחתים אותך. כדורגל, כדורסל, כדור אף, כדור מים, כדור יד, משהו שיקחו אותך.
לא. הכל טוב.
טוב, צריך רצית להגיד מילה מההתחלה על הטרלול הזה. אני התעסקתי עם זה אתמול בטלוויזיה, בתוכנית שלי.
לא הספקנו לדבר עם אורלי פרומן על זה, שבסדר שצריך לדאוג לספורט נשים, אבל גם צריך לדאוג לספורט בכלל. אז יש החלטה, אני לא רוצה לכנות אותה בשמות...
גאונית.
גאונית של אפשר להתאמן במגרש פתוח עד 20 איש, בלי מאמן, או עם מאמן שלא מקבל שכר.
עכשיו... לא נגיד את זה ככה, אפשר לאמן עד 20 איש עם מאמן, אבל אסור למאמן לקבל כסף.
נו, אז מי אחראי להחלטה המטורללת הזאת? עכשיו, תמיד אומרים לי, משרד הבריאות, מי איש? הבניין לא מחליט. מי האיש שהחליט...
גרוטו אחראי להכל.
וכתב את ההחלטה הזאת. אז מעבר לזה, אני אסביר שני דברים. אחד, דווקא עם מאמן, יכול לבנות את התרגילים ואת הצורה ולשלוט משקר במגרש, שלא יהיו מגעים ושלא יהיה בלגן. 20 איש בלי מאמן, זה כל ה-20 מצופים סביב הכדור, או אני לא יודע מה. דבר שני, מה? הם לא רוצים שמאמנים ירוויחו כסף? יש פה כמה...
אגב, מדובר בעיקר לא על מאמני קבוצה, מדובר בעיקר על מאמני כושר שמאמנים קבוצה של אנשים, אתה יודע, בפארקים וכו'.
אז מאמני כושר מאמנים שני אנשים, שלושה אנשים.
לא, יש כל שכם מאמנים קבוצות.
לא 20 איש. אני לא ראיתי כמעט מאמני כושר, אבל דווקא הם שולטים מבחינה בריאותית, מבחינת מגעים. עכשיו, מה עיניכם צרה שמאמני ספורט שהפסידו המון כסף?
אז אני אגיד לך, אני הלכתי לברר את זה אתמול.
יקבלו שכר. אני עונה לך. יש להם משפחות.
צריקה.
אין להם כסף לילדים, אין להם כסף לאוכל.
צריקה, כל ברור.
המאמנים זה הבעיה. מי החם שהחליט את זה?
שתי סיבות הם אומרים. אחד, שוויוניות. ברגע שיתחילו לשחרר, יהיה פה בלגן. אני אומר לך מה הם אומרים, אני לא...
שוויוניות של מה? עם מי?
עם 7,000 ענפים אחרים במשק. שתיים, הדבקה. אם מאמן יאמן, 20 איש עכשיו, ואז הוא ילך לקבוצה הבאה של 20 איש, כי כאמור מדובר בעיקר במאמני כושר, לא מאמני קבוצות. אז הוא יאמן אותי והקבוצה שלך, זה אותך והקבוצה שלך, ויעביר הדבקה, שזה מהמם התשובה הזאת. אז אני שאלתי אז מיד את משרד הבריאות, כי אמרתי, אוקיי, יש לוגיקה. אז מה עם משגיחי כשרות? הרי כל משגיח, משגיח כמה מסעדות, הרי גם הוא עובר ממסעדה למסעדה למסעדה, זאת אומרת, מה שתקף בספורט לא תקף אצלם?
ואפילו, אני לא רוצה לפגוע להם בפרנסה.
לא, וחלילה לפגוע להם
משגיחי פשוט. השליחים של שמביאים ממסעדה למסעדה.
ולכן זה קצת דווקאי, אבל אתה יודע...
פשוט מתעללים באנשים.
אתה מחפש לוגיקה? מזמן אין פה לוגיקה. אל תחפש אותה פה. טוב, שר פלסנר ערך אותנו, עידו כהן היה על השידור כאן ב-103 FM, פלא בלסון ברדיו צפון 104.5, ובדיגיטל רעות מתתיהו אגון הייתה. צביקה ואני מאחלים לכם ערב טוב, כדורגל מצוין. בהצלחה.
ב-103 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית 103 FM